תתחילי.
הקלטה, בסדר. אז אנחנו פותחים את ועדת חינוך, הראשונה לשנת הלימודים הנוכחית. אז קודם כל שלום לכולם וערב טוב, תודה למי שהצטרף אלינו לוועדה. המפגש הזה נדחה כמה וכמה פעמים, תכננו לקיים אותו בסוף שנה שעברה ולאור סוף שנה המאתגר שהיה לנו עם איראן וככה נתן לנו סגירה קטלנית. אז זה ככה נדחה, ואמרנו שנעשה את זה בפתיחת שנה, ופתיחת שנה אחרי החגים, זאת אומרת, באוגוסט תמי הודיעה שהיא מסיימת את תפקידה, אז ככה אמרנו שנחכה עם המפגש שלה אחרי החגים, ונדחה אותו כאשר יהיה לנו מחליף או מחליפה, יש לנו מחליף, ברי, שתכף יציג את עצמו, שמתחיל, מרגיש לי יותר, אבל רשמית הוא התחיל ב-14 לחודש. פתחנו את שנת הלימודים הזאת בצורה מוצלחת, אחרי שיפוצי קיץ מוצלחים, אחרי שעם כל הקשיים סיימנו את השנה בצורה מוצלחת, גם בגנים, גם ביסודי, גם בחטיבה, וגם בתיכון, וגם בחינוך הלא פורמלי. אז כמו שאמרת, זו פתיחה, בסך הכל הייתה פתיחה טובה ומוצלחת, עם הרבה מאוד תוכניות לשנה הקרובה. לשמחתי בחגים האלה גם חזרו לנו החטופים, אז זה בכלל ככה נתן בוסט יותר חיובי, למרות שעדיין חסר לנו חטוף אחד שעוד מחכים לו, אבל כן נתן בוסט חיובי. אני חושבת שעם הפתיחה המוצלחת של השנה הזאת, מתחילת השנה ועד החגים כן הרגשנו ביסודי ובחטיבה, לפחות קצת בגנים, אבל בעיקר יותר בבתי הספר, כן עלייה קצת בנושא של אלימות, גם פיזית, גם מילולית, כל מיני מקרים שונים שהציפו אותנו, ששוב, אנחנו לא חריגים ממקומות אחרים, אבל כן חריגים ביחס למה שאנחנו מכירים אצלנו ביישוב שלנו. ואני חושבת שגם ביסודי, ישראל הטיפלה, נקטה כל מיני צעדים אצלה, וטלי בכיוון שלה, כל אחד במה שהיה צריך, אני חושבת שזה טופל. ולשמחתי, האווירה, אחרי שחזרנו מחגי תשרי, סך הכל אווירה טובה, אני חושבת שיחסית יש ירידה במקרים, לפחות ממה שמגיע לפתחנו, וגם ככה במה שמוצף ליפעת וגם לרוחמה. אז אני חושבת שעל זה טיפה השתלטנו, לא טיפה, אני חושבת שהשתלטנו, והצעדים שננקטו עבדו, כמובן, גם כאן יש תמיד מה לשפר. אז אני חושבת שזה הייתה התחלה בסך הכל טובה, וגם את המאמורות שהיו לנו התגברנו עליהן. כן, בנושא של הנוער, זה, שם יש לנו משהו שאנחנו חווים, שיש לנו אתגר קצת יותר מורכב. גדול, מורכב, שאנחנו עוד לא הצלחנו כל כך לפצח, וכשנגיע לדבר קצת על הנוער, אז אני ככה אשתף ואספר גם מה חווינו בחודשים האחרונים, מה כן עשינו ומה אנחנו מתכננים קדימה לעשות בהקשר של הנוער והצופים בכלל. זהו, אז אני מעבירה את רשות הדיבור לברי, שגם יציג את עצמו, גם אחר כך נעבור בין המחלקות ככה שישתפו, ואז נפתח אם יש נושאים פתוחים. נעשה רק סבב ממש זריז של שמות, שככה כולם עוד מכירים, ומי שלא, אז יכיר, אז אלי, אני חברת מועצה ומחזיקה את תיק החינוך. מוטי, כולם מכירים
מוטי. אני מירב דורון, אני מנהלת את השירות הפסיכולוגי במועצה.
אני אמ.
אמי מה?
מטלות.
הוא תושב, הוא בא מה...
אני ותיק החברים פה בוועדה.
כן, הוא תושב, והוא...
לא, את בעלת אחי.
גם מחנה,
הוא מורה אצלנו.
מורה?
כן.
אמת. אתה מורה, אשמה.
כן. טלי קליין, אני מנהלת חטיבת הביניים.
יעל וייסמן, סגנית.
ישראל הכדורי, מנהלת היסודי.
יפעת, יו"ר הנהגת ההורים של היסודי.
גילת אלגר, היו"ר של הגנים.
אני רוחמה, אני היושב ראש של החטיבה.
יעל, ראש השבט של הצופים.
תמיר, אחרי המחשוב במועצה ובחינוך.
אני יעל, אני אימא לילדים ביישוב.
אני אפרת חוגים.
ואחת רשומה בטלפון של כולם.
כולם, וגם אימא.
אליאב, מנהל יחידת הנוער עד שסטיבן יחליף אותי.
ניבה מנהלת יחידת לידת שלוש.
סטיבן, את כה הייתי אחראי על הלהט"ב, ובקרוב יאספו דברים חדשים.
יישארו איתנו.
יישארו איתנו.
הייתיון.
בכל זאת ועוד.
הוא במתח. עוד יסופר.
טוב, אז קודם כל נעים להכיר. מרגש אפילו. אני מיד אציג את עצמי, רק לעשות קצת סדר בלוחות זמנים. אנחנו מתוכננים בסדר גודל של 40-45 דקות תוכן שהכנו מראש. שכולל את חלקי המחלקה השונים, בתי הספר, ואחר כך אנחנו פותחים את זה לשיח, לדיון חופשי, ככל שיידרש. אז כמה מילים על עצמי, אני ברי, נעים מאוד. מנהל מחלקת החינוך, הנוער והספורט הנכנס. נכנסתי לתפקיד לפני, כמו שלי אמרה, לפני כשבוע. אני אציג בהמשך קצת את עצמי ואת האתגרים כפי שאני מזהה אותם, את המחלקה הנפלאה שלנו, שמלאה באמת באנשים נפלאים. הוכחתי פה להכיר אנשים נפלאים, את המנהלות שהן, לפחות שמעתי שהן מדהימות, וגם נראה שזה הכיוון. אז אני בן 47, נשוי, אבא לשניים, שניים, אחד ואחת. גר בראשון לציון. בצעירותי עסקתי בחינוך והדרכה, בעיקר בעולם הפסיכומטרי והאנגלית. הוסמכתי כעורך דין לפני 20 שנה, עבדתי במשרד מאוד גדול, אחרי זה עסקתי בניהול משברים תקשורתיים וייעוץ אסטרטגי, עבדתי תקופה מסוימת ברשות לניירות ערך. את הפרק של החינוך התחלתי לפני 14 שנה כמורה ומחנך בישראל. בתחומים של אזרחות, היסטוריה, התחומים האהובים על כולם. והקמתי, הייתי שותף בהקמה של מגמת לימוד בגרותית ייחודית במשפטים, הראשונה בארץ שעסקה במשפט מסחרי ולא במשפט עברי, בנס ציונה, יחד עם שותף שהקמנו את זה יחד. עבדתי במקביל בעצם, בעיקר בנס ציונה, אבל גם בראשון הרבה מאוד. נגעתי הרבה מאוד במהלך השנים האלה בתלמידים בסיכון, תלמידים שהם בסכנת נשירה. זה אגב לא קשור בכלל לשכבה סוציו-אקונומית, כפי שאנחנו יודעים. השלמת בגרויות, מתוך באמת אמונה פנימית שלכל אחד ואחת יש זכות להזדמנות ולאפשרויות. כמי שסיים תיכון בלי בגרות, השלמתי אחר כך, היה לי חסר רק מתמטיקה, ואחר כך שיפר את כל הבגרויות שלו, כי הם לא ישבות כלום. אז עברתי את זה בדרך הנכונה, בדרך הפחות נכונה, וחוויתי מה זו מערכת חינוך שלא אכפת לה, שאתה שקוף בה, שכן הגעת, לא הגעת, אני עד היום זוכר את המורה, שהיה שעת אפס, את הכללה הזאת פעם, אז לא הגעתי כמובן, מן הסתם, ובאתי להתנצל בפניה, אז היא אמרה לי, מה אתה רוצה ממני? אני הייתי פה. לא היית, הבעיה שלך. כאילו, תיכון אליטיסטי בתל אביב, אני תל אביב במקור. אז חוויתי את זה ואני יודע מה זה, ומאז המשימה שלי הייתה שהתלמידים פשוט ירגישו בית, ירגישו שיש להם הקשבה, דלת פתוחה. כשנפרדתי, תכף אני אגלגל קדימה, אבל כשנפרדתי עם הבית ספר שניהלתי כמעט 9 שנים, 8.5 שנים, אז המילים שכל הזמן נזרקו לאוויר היו דלת פתוחה והקשבה. אז למדתי מזה שכנראה זה מה שמאפיין אותי. אחרי 5 שנים כמורה, מחנך, רכז שכבה, הפכתי למנהל, בית ספר יסודי בראשון לציון, יסודי 7 שנתי, מגן עד וב, חטיבה צעירה, מי שמכיר. בית ספר שהובלתי בו מספר שינויים, קודם כל טיוב ההוראה והלמידה, הוראה עדכנית, מודרנית, דיפרנציאלית, מענים מותאמים לכל תלמיד ותלמידה, בניית תפירה אישית, אני מאוד מאמין בזה, טיוב הקשר עם ההורים והקהילה, אני מאוד מאמין בבית ספר קהילתי, אני ניהלתי בית ספר בנווה דקלים בראשון לציון, מי שמכיר, שכונה מאוד דומה, לפחות בנוף שלה לסביון, בתים פרטיים בלבד, קטנה, מצומצמת, כולם יודעים על הכל, כולם יודעים על כולם, והיה חשוב לפתח גם את הנושא הקהילתי וגם את הקשר עם ההורים, לרתום אותם לעשייה, לרתום אותם לשותפות, לעודד מעורבות ולמנוע התערבות. קידמנו בבית הספר ייחודיות בהקשבה לקהילה של לימודי שפות ותרבויות, וחרטנו את זה על דקלנו, ולפני כשבוע הגעתי לכאן בעצם להוביל את מערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית כאחד או כאחת. אז נעים להכיר, נעים מאוד. קצת מהאתגרים שככה אני מזהה במערכת החינוך, אחד שאני כבר אומר שלא הכנסתי כי הוא היה לי טריוויאלי, אבל לי אמרה אותו, הנושא של השנה לפחות, הרשתות החברתיות, כניסת הרשתות החברתיות, בעיניי רשת חברתית זה דבר מצוין, בעיניים של ילד בגיל 5, 6, 7, 8, זה כלי נשק טעון ודרוך, ללא הבנה איך משתמשים בו. זאת אומרת, זה לא למנוע מהם להשתמש, זה לא יעבוד. אני לא בראש הזה. זה שנמנע, נגיד להם תסגרו, אף אחד לא יסגור, נשפיע ב2%. צריך ללמד אותם איך משתמשים בו, מה עושים איתו. אני כמנהל בית ספר, כשזיהיתי כיתה שהיו בה דברים נוראיים, פשוט נכנסתי עם הילדים לקבוצת הוואטסאפ, לא מתוך רצון להשגיח, אלא מתוך רצון לחנך אותם. למד אותם. אמרתי להם, אני איתכם, אתם תכתבו הכל. אני לא אעניש אתכם, אבל אני אכווין אתכם. אני אגיד לכם מה כן, מה לא, אתם לא תמחקו הודעות, כי מה הילדים עושים? כותבים את הדבר הנורא מכל, מוחקים אותו וחושבים שהם לא כתבו אותו. אז רק דוגמה. אז זה אני מאמין שלי בגדול. אנחנו בהחלט בעידן הטיק טוק והאתגרי טיק טוק, לא יודע אם לסביון הגיע הקדישה, אני מניח שכן, כמובן, אתה מכיר את זה? עדיף שלא. דברים נוראים, דברים נוראים, וצריך לדעת איך למגר את זה. זה לא רק באנישה, זה בהרבה חינוך והסברה, בהרבה לרתום את הילדים אלינו, כל פעם לא נמנע מהם. אז אתגרי החינוך, קודם כל יש לנו את הנושא של אנחנו מחנכים היום לעתיד בלתי ידוע. ילדים שנכנסים היום למערכת החינוך, ייצאו ממנה בעוד כ-20-25 שנה, אין לנו מושג איך יראה העולם. היום טלי צחקה, אמרה אולי ניתן ל-AI לנהל את הבית ספר, אנחנו לא יודעים איך זה יראה. ממש, תראו איזה קפיצות אקספוננציאליות קרו. בכמה שנים האחרונות, אתה נכנס לסופר, אתה כבר לא מזהה את הסופר. רובוט מביא לך בסופר פארם, זה דברים, ואנחנו עוד לא, בעולם זה מטורף. ולכן אנחנו צריכים להתמקד במה שאנחנו בטוחים, שכל החוקרים מצביעים עליו, שכן יהיה פה. זאת אומרת, המיומנויות החברתיות, עבודת הצוות, החוסן, העצמאות. אז אנחנו במתח של בין ידע למיומנויות. למורה היום הכי קל להיכנס לכיתה ולהקנות ידע. לגננת הכי קל ללמד ידע. מיומנויות זה החלק היותר קשה. כי זה מחייב גם חשיבה מטה-קוגניטיבית, הרבה מאוד כישורים, אבל שם אנחנו צריכים להיות, אנחנו חייבים לחנך את הילדים ואת הנוער למיומנויות בין אישיות, ומעבר למיומנויות בינה מלאכותית ומחשבים, שתכף אנחנו, זה בסעיף האחרון, אבל אנחנו טועים הרבה פעמים לחשוב שהם יודעים, כי הם נוער והם באפליקציות. לא, הם לא יודעים. הם יודעים את מה שהם יודעים, אבל הם לא יודעים את ההקשר הרחב, הם לא יודעים איך להשתמש בזה לחיוב, הם הרבה פעמים יודעים איך להשתמש בזה לשלילה. ושם אנחנו צריכים להיות, המבוגר האחרי. מלומד עצמאי לעודד לומדים עצמאיים, לומד עצמאי בעיניי זה תלמיד, ילד, נער, שיכול לקבל מטלה, משימה, חקר, כל דבר, שאלה, ולהתמודד באופן עצמאי. המנהלות מעניינות, זה השפה המחוזית גם של משרד החינוך, כל הנושא של חוסן אורייני, בעצם תלמיד שיכול להתמודד מעל ועטף עם כל משימה שמובד בפניו, כולל להתחיל אותה, לסיים אותה, לשאול שאלות תוך כדי, למשב את עצמו, ולא כל שנייה, אנחנו מכירים את זה מבתי הספר, המורה לא הבנתי. ככה זה מתחיל. עוד לא הסביר את כלום, לא הבנתי. טוב, משבר המשאב האנושי, יש לנו משבר, המדינה נמצאת באחד המשברים הגדולים ביותר בתחום החינוך. אני שמחתי מאוד לשמוע שסביון עוד לא מרגישה את זה לעומק. אני כבר הרגשתי את זה בראשון מאוד. המכללות די ריקות, אין תור שנכנסים, אין קורות חיים, אין מועמדים, וזה לא נושא השכר, זה ממש לא העניין, זה הרבה יותר עמוק מזה, וכשאני מדבר על משבר המשאב האנושי, אני לא מדבר רק על מורים, אני מדבר על תומכי הוראה, תומכי חינוך, תומכות חינוך, וזה לא עניין של רק לאתר אנשים, זה לאתר אנשים שגם ייתנו איזשהו ערך מוסף. אתם יודעים, אפשר להכניס לכיתה מישהו עם מספר תעודת זהות ודופק. על הדופק כבר מתפשרים אגב. אבל מספר תעודת זהות חייבים עדיין, כי במערכת. אבל זה לא נותן כלום. זאת אומרת, אנחנו חייבים לאתר אנשים טובים.
מרגישים את זה כבר מגיל לידה? כלומר, מהמעונות יום.
ולשמור על האנשים הטובים. הרבה עבודה שלי פה, מבחינתי, יחד עם המנהלות, יחד עם הגנים, יחד עם ניבה, יחד עם כולם, זה לשמור על האנשים הטובים שנמצאים פה. וזה לא פשוט, זה לא פשוט. שוב, חדשנות בראיית עתידית, אנחנו מדברים על הדברים ה-obvious, AI, מיומניות, זה דברים שצריכים להיות בשגרה, לא באיזשהו שבוע ארסי, אלא כל הזמן, ויחד עם זאת אנחנו צריכים להבין שאנחנו עוד לא יודעים מה אנחנו לא מבינים. אתגרים מקומיים כפי שאני זיהיתי אותם, וכמובן אני עוד אלמד, שימור על גודלה של מערכת החינוך, אנחנו מערכת חינוך מאוד בוטיקית, יש בזה הרבה יתרונות, יש בזה גם הרבה חסרונות. העתודה שלנו למערכת החינוך היא הולכת ומצטמצמת, אני כבר בקיא במספרים, ולכן אנחנו צריכים לדאוג קודם כל לשמר על הגודל, שלא תהיה בריכה מפה בכלל, שאין מה לדבר, אף אחד לא יוצא מסביון, ופיתוח איזושהי ייחודיות שגם תביא כוחות טובים לתוך סביון, זה משהו שהוא בשיח, גם מולי, גם מול מוטי, לעשות את זה חכם, לעשות את זה נכון, כי אנחנו לא רוצים שזה יהיה איזושהי כדור שלג שמתגלגל ופתאום מגיעים לפה כל מיני, אנחנו רוצים לעשות את זה בשום שכל. כמו שאמרנו, שימור וטיוב המשאב האנושי, למנוע בריחה של אנשים, לפעמים אתה מפסיד אנשים כי רגע, ברגע הזה אין לך תקן, זה מה שקורה עם בתי ספר קטנים. אתה מאבד מחנכת טובה, אתה מאבד תומכת הוראה, תומכת חינוך, בשנה הבאה אתה צריך, וכבר לא תמצא את אותה אחת. לכן צריך לראות איך משמרים אותם בכל דרך אפשרית. התמעת חינוך ערכי בקרב הנוער, יש פה תנועת נוער מאוד גדולה, זה שווה ערך בעיניי, רק צריך להטמיע את זה, שזה יהיה באמת חינוך לערכים, יחד עם השותפים שלי פה. הרחבת המענים לילדים ולנוער בכלל המסגרות, שזה אומר מלידה עד צבא פלוס. אנחנו רוצים מאוד מאוד לשים דגש גם על טיוב ושיפור מה שקורה היום בצופים וכולי, אבל גם מענים יותר רחבים לנוער, שמעבר לצופים, אנחנו עובדים בשיתוף גם מנהל חברה ונוער של משרד החינוך, גם אנחנו בחשיבה איך לתת מענים נוספים לנוער, כי בן נוער שהוא לא בצופים פה, הוא בעצם באיזשהו חלל ריק בוואקום. טיפול מיטבי בפרט, אני נכנס עם אידיאולוגיה שיש לנו צוות פרט במועצה שמתכנס, דן במקרים ייחודיים לעזרת המנהלות, לעזרת הגננות, לעזרת המערכת, יחד עם כוחות פנימיים וחיצוניים שנביא, מביאים לשולחן דברים, מנסים לסייע, לא תמיד הסיוע הוא משאבים, לפעמים הסיוע הוא חשיבה משותפת, הרבה פעמים, ב-90% מהמקרים, הסיוע הוא גיוס הורים, הרבה פעמים ההורים במצוקה, ולכן אנחנו נעסוק בזה רבות. מבחינתי כל הזמן האצבע על הדופק, ללמוד את הקהילה, ללמוד את הצרכים שלה, יחד עם הקהילה ומול הקהילה. כי זה שאני בא עם רעיונות ודברים, זה לא אומר שזה מה שהקהילה רוצה, לא אומר שזה מה שהקהילה צריכה. כשאני מדבר על קהילה, אני מדבר על הורים, מדבר על ילדים, מדבר על נוער. אנחנו כבר דיברנו על דרכים שגם הילדים וגם הנוער יהיה להם דרך להתבטא, דרך לספר מה הם רוצים. אני מאמין שגם אתם מקשיבות להם ויודעות כל הזמן. וטיוב עבודת הרצפים, אני מאוד מאמין בעבודת רצפים, במיוחד במערכת חינוך סגורה, כמו שיש לנו פה, לידה עד 3, גנים, יסודי, חטיבה. ככל שאתה יודע על הילד יותר, ואתה עומד גם ומכין אותו לשלב הבא ברצף, הרבה פעמים האתגר הוא, במקום גדול במיוחד, שהגנים עושים א', היסודי עושה ב', והחטיבה עושה ג'. ואז ילד לא מגיע מוכן, כל אחד מאשים את השני, ופה אנחנו לא רוצים להיות מצב כזה, אנחנו רוצים להיות מצב הדוק, שאנחנו מכירים את הילד, מלווים אותו מהרגע שהוא נולד, לפחות במחלקה שלי, עד הרגע שהוא מתגייס לצבא, ואחרי זה הוא עובר לשלב הבא של הצעירים. הספקתי לעשות הרבה דברים, ככה הרבה, היו לי מפגשים עם תמי, ללימוד הנפשות הפועלות והרקע, הספקתי להכיר את מרבית עובדי המחלקה, את עובדי המועצה, ישבתי עם מוטי ועם מחזיקת תיק החינוך, לתאומי ציפיות, לחשוב על האתגרים שלנו, הכרתי חלק מחברי המועצה, עדיין לא את כולם, את מי שרלוונטי כמובן לתחום. בשבוע הבא ובשבועות הקרובים אני מתכנן סיורי היכרות גם בגנים, גם בבתי הספר, גם במועדון, מועדון הנוער, להכיר את הצופים יותר מקרוב. כמובן יש לנו פגישות שוטפות עם המנהלות, משהו שתמי עוד ביססה, אני נכנס אליו כמו שהוא קיים. אני גם מכניס את התיכון לצורך העניין הדבר הזה, כי חשוב מאוד שיהיה לנו ממשק כל הזמן מול התיכון, גם נושא המחוננים, גם נושאים נוספים שאנחנו רוצים לעבוד איתם ברצף. יש לנו ממש בינואר מפגש, לנו למחלקה, מפגש עם תומכות החינוך, מה שנקרא סייעות, אנחנו מערכים אותם כאן, להיכרות, לתיאום ציפיות, חשוב מאוד מבחינתי לרתום אותן, הם העוגן. לקח לי כמה שנים להבין את זה, אבל בסופו של דבר, תומכות החינוך הם העוגן של מערכת החינוך. יש מורה, אין מורה, יש גננת, אין גננת, תומכת החינוך היא שלנו, והיא תהיה שם, והיא צריכה להיות שם, והן צריכות להיות הכי מגויסות שיש. והרבה פעמים, מה שמגייס אותן, זה ההכרה במה שהן עושות, והאוזן, וההקשבה, וזה מאוד מאוד חשוב בעיניי. אנחנו בעצם בשלבי איתור וכניסה של כל המחלקה בערך מתחדשת. יש לנו את מחלקת הספורט והחוגים שלימור מסיימת את תפקידה, ואנחנו בשלבי איתור למנהל או מנהלת חדשה. יש לנו את מחלקת הנוער שאליאב בעצם נמצא בישיבתו האחרונה, ואנחנו מקווים שנמנה לו מחליף בקרוב. ויש כל הזמן מענים.
מונה.
נבחרת, סטיבן.
זה בפרוטוקול עכשיו. ויש מענים לאתגרים, בעיות של פוט שעולות מהשטח, שכל הזמן אני עוסק בהן, כך שיוצא שאני מכיר גם אנשים עוד לפני ההיכרות הרשמית, כי צץ הבעיה, כי צץ אתגר, וצריך להתייחס. בקצרה, בעיניי החינוך הפורמלי, אני מאוד אהבתי את הרעיון, שבעצם המחלקה משלבת את החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, כי אחד הם, אנחנו רואים את השלם, אנחנו רואים את הילד נער מהבוקר כשהוא מתעורר ועד הלילה שהוא הולך לישון, וגם בחלומות. יחידת לידה עד גיל 3, ניבה, גני הילדים, שבעצם בנויים משישה גנים וגן תקשורתי, שזו ברכה גדולה. בית ספר יסודי, חטיבת ביניים, כמובן השירות הפסיכולוגי המדהים שלנו, שבעצם אני יכול לספק לכם... אתם יודעים, תמיד שאומרים, שאמרו בראשון, גם במקומות אחרים זה ככה, הם אמרו, זה לא מעניין אותנו, אנחנו רוצים את הטוב ביותר. אז יש לכם את הטוב, יש לנו את הטוב ביותר. אני עוד לא ראיתי שירות פסיכולוגי, פסיכולוגית צמודה לגנים, פסיכולוגית צמודה לבתי הספר.
ולעובדים.
ולעובדים, היא אמרה שהיא לא רוצה לטפל בי כי אין סיכוי. היא אמרה, אם זה אבוד, אז אני לא.
יש לה 60-40.
אני צריכה אחוזי הצלחה גבוהים.
זה, היא הגדירה אותי כבר בלי תקנה. אז אני חושב שזה משהו מז'ורי שהוא אין לתאר. מישהו שבא מבחוץ רואה את זה, אני הייתי בהלם, אוקיי? זה בלתי יתואר. קבס, סטיבן ייכנס לתפקיד הקבס. קבס זה לא טייטל. קבס זה בעצם לוודא שלא נופלים ילדים בדרך. וזה לא צריך להיות הרבה ילדים, זה צריך להיות ילד. ילד, נער שנופלים בדרך, זה מבחינתי הפסד. הפסד. אם אנחנו מדברים מונחים כלכליים, הפסד. הפסדנו אותו. כן, זה הפסד. זה שאחר כך הוא יחזור למעגל, נורא קשה לחזור. אז אנחנו לא רוצים לאבד אף אחד, אנחנו רוצים למצוא לכולם את הפתרון, ויחד עם סטיבן ועם מירב, אנחנו נעשה את כל הדברים האלה. בבלתי פורמלי יש לנו בעצם את הבלתי פורמלי בתוך הפורמלי, שזה בעצם כל הפעילות החברתית שקורית בבתי הספר, משיעור חינוך, מפתח הלב ביסודי, ושיעור חינוך בחטיבה, דרך מועצת תלמידים, דרך הפסקות פעילות, דרך מנהיגות צעירה, תפקיד לכל תלמיד, מחויבות אישית, כל מה שעושים זה בעצם בלתי פורמלי בתוך הפורמלי הכי משמעותי. חוגים וספורט, שזה גם כן נתח מאוד גדול פה של פעילות, שבעצם, שוב, את הערכים לנוער, אנחנו, יש לנו את כל הסוכנים. כל אחד שהוא שם בשטח הוא סוכן. כל מדריך פה של חוג הוא בעצם מבחינתי סוכן שלנו. הוא צריך להעביר ערכים, הוא לא צריך רק ללמד אותם ג'ו-ג'יצו, זה לא העניין. יש לנו מרכז למידה בעצם שתומך בנוער, שמופעל בתוך מועדון הנוער. מועדון הנוער גם כן, אנחנו נדון הרבה על איך עוד יותר להרים אותו למעלה, למרות שהוא, לא למרות, הוא מדהים בפני עצמו. הצופים וכל פעילות הנוער שלא בצופים, להט"ב, שזה, איך אתה קורא לזה? חוצה תחומים?
רב גילאי.
רב גילאי. אוקיי.
אפס עד הסוף.
עד הסוף.
עד הסוף.
לדעת שלוש, יש לנו 143 ילדים במערכת, בארבעה מעונות יום. 120 ילדים בגני הילדים, שזה מראה לנו בעצם עתודה קטנה. 326 ביסודי ו-287 בחטיבה. חוגים וספורט, אז את מתקנת אותי במספר או...
לא, אני לא מתקן את זה. זה לא מסביון.
אה, בסדר.
950 סך הכל.
אוקיי, אז זה לא מסביון. יש לנו כ-1,000 משתתפים פעילים בחוגים, שאנחנו מפלחים כרגע לבדוק כמה הם מסביון וכמה מלא, כדי שנדע ונדע איך לעבוד עם זה. אנחנו בעצם רוצים כל מה שהוא לא מסביון, אנחנו רוצים להשתמש בחוגים, במעונות, בכל הדברים האלה, כדי לנסות להשאיר פה ילדים טובים. נוער, אמרנו, מרכז הלמידה, סדנאות, מקום מפגש, תיאוריית המרחב הפתוח, שבעצם אומרת מקום מפגש בלתי פורמלי לבני נוער, שיתופי פעולה עם חטיבת הביניים, דברים שאנחנו נעבוד עליהם. בצופים יש לנו 450 פעילים משלמים נכון להיום, יש קצת יותר מזה שעוד לא שילמו, אבל סטיבן ידאג שהם משלמו. הוא עובר בית בית.
הוא הגובה.
אתה גובה.
אני גם בגבייה מעכשיו.
הוא יושב בגבייה.
יש לי הרבה מאוד תפקידים.
יש לנו שני מרכזים בוגרים חדשים, נכון? יעל?
יעל, מי מרכז בוגר?
יש לנו את עמית דונאגי ואת אושר. מרכזים בוגרים באמת חדשים. הם רק נכנסו וישרתי עולי חנוכה, אז הם עוד ככה... לומדים את השטח והחבר'ה לומדים להכיר.
עמית דונאגי מסביון?
כן, ועמית מסביון, ואושר, היא הייתה, אם אתם זוכרים, הייתה מתישהו הדרכת חוץ בשבט רעם, אז הם הכירו אותה שם, היא הייתה שחבגית
משם. אנחנו בעיצומם של הכנות לפסטיקנן, היו טיולי חנוכה מאוד מוצלחים, הבנתי, ועכשיו חידה, מי מביניכם ידע שלמועדון הנוער שלנו קוראים קרוסלה?
אני, ברור.
זה כתוב עליו באותיות.
כן, אתה...
מי מהילדים יודע שקוראים לזה קרוסלה?
אף אחד.
לזקנים שבינינו, למבוגרים שבינינו, למבוגרים שבינינו, קרוסלה הייתה... תוכנית נוער, עם חנן גולדלט ו...
נכון?
שהיה תושב פה.
חנן גולדלט?
יש כזה ששמים...
וואו.
קנה יהודה, לא?
כן, בגני יהודה.
כן, יש שם.
טוב. לידת שלוש. ליבה, בבקשה.
היי, זה לא טוב. אני ליבה. מנהלת יחידה של לידת שלוש במועצה. בעצם איפה צץ ונולד לו התפקיד הזה? ב-2022 עבר... כל התחום של לידה עד שלוש, החינוך של לידה עד שלוש, למשרד החינוך, והבינו סוף כל סוף שזה גם מגיל לידה צריך להיות תחת משרד החינוך ולא משרד העבודה, הרווחה וכלכלה.
שוב, מתוך ראיית השלם.
כן, מרצף חינוכי מגילי לידה. ומאז בעצם הכל השתנה, קיבל תפנית, ואומנם עדיין בחיתולה, ויש המון המון עבודה, וכמנהלת שנמצאת בתוך קבוצה של מנהלי לידה, אנחנו באמת מנסות לעשות המון כדי לקדם את כל התחום הזה ולא לוותר על כל דבר. באותו רגע התחילה רגולציה של כל מעונות היום. עד גיל שלוש, מה?
שאלה אחר כך. קורונה למשל.
התחילה רגולציה של מעונות היום. כל מעון שיש בו שבעה ילדים ומעלה מחויב ברישוי מעון. וזה חלק מהתפקידים שלי. פה בתוך סביון יש לנו ארבעה מעונות. בשנה
מוכרים.
כולם עם רישוי, בשנה האחרונה הצטרף המעון האחרון, היו שלושה, ובשנה האחרונה כבר המעון האחרון הצטרף, ויש לו גם רישוי של משרד החינוך, שצריך לעבור בעצם את כל התהליכים של לקבל רישוי מעון, מה שלא היה פעם, אם זה בטיחות, הדרכות של עזרה ראשונה, הדרכות מטפלות שצריכות לעבור הדרכות ולהיות עם תעודות, ו... מי שאין לה, לא עוברת את כל השלבים, את כל מה שהיא מחויבת אליו, היא לא מקבלת רישוי, לא מקבל או לא מקבלת. אני, בחלק שלי, אני כל הזמן מנסה להטמיע את המדיניות של משרד החינוך. זה לא פשוט לעשות את זה, כי אנשים שהם ניהלו לבד ופתאום מישהו נכנס להם לתוך החיים, זה לא כל כך פשוט. אז צריכים תמיד למצוא את הדרך הנכונה להטמיע את המדיניות של משרד החינוך. נוצרו מנגנוני עבודה ויצירה של שותפויות, גם עם משרד החינוך, גם עם פה עם הרשות, עם מדריכות חינוכיות, בכל מעון מחויב שיהיה לו מדריכה חינוכית, עם מפקחת, יש לנו המון הדרכות, המון מפגשים והמון נמידה סביב הדבר הזה. היצירת שותפויות היא מול כל הנוגעים והגורמים הרלוונטיים. המטרה היא גם ליצור בעצם רצף חינוכי, שהוא מגיל לידה, מהרגע שילד נכנס, או אפילו לפני, לתוך המערכות שלנו, עד לשלב אותו לתוך גני הגנים הפורמליים. במהלך השנה האחרונה היו כמה סדנאות והרצאות, גם להורים, גם לצוותים, אם זה בנושא גמילה או המעבר לגן רשות, שהיה מאוד מאוד מוצלח, מאוד מאוד יפה. היה פה בתחילת שנה, כמו שאתם רואים בתמונה, כנס של מחוז, עירחתי את מחוז מרכז אצלנו עם כל המפקחות ומנהלות לדעת שלוש. זהו, ואנחנו עוד ממשיכים לעשות את הסדנה.
אני רוצה להתחבר רגע למה שניבה אומרת, ואני מחבר שנייה ל... על פי השיטה של חיים עומר, חיים עומר הוא אבי השיטת הסמכות החדשה להדרכת הורים, נוכחות הורית וכולי, הוא מדבר על זה שהורה נולד, אמא נולדת. מה ההבדל בין העבר להווה? בעבר הייתה נולדת אמא בתוך כפר, בתוך משפחה, בתוך שבט, האמא שלה ליוותה אותה, לימדה אותה להיות אמא, לא היה קורס לאמאות ולאבאות. היום נולדים הורים באיזשהו בידוד חברתי, כי ההורים עדיין עובדים, לא קרובים אליהם בהכרח, לא גרים כבר עם ההורים, ואני חושב שהחשיבות הגדולה היא קודם כל להבין שאין רישוי להיות הורים, ושזה בעיה בפני עצמה, צריך, וההורים אין רגולציה, וההורים לא יודעים למה הם נכנסים, ואז נולדות בעיות. ככל שאנחנו כקהילה שמספקת שירותים לתושבים ניתן תמיכה להורים, אפילו עוד בטרם הם הורים, כדי להכין אותם ונחשוב על רעיונות, זה יפחית בעיות, בעיות אחר כך במערכת החינוך, בעיות אחר כך בצופים, בעיות אחר כך בכביש, זה הכל עניין של סמכות הורית. הילדים לא מקשיבים להורים, הם מנהלים את ההורים הרבה פעמים, הורים מונעים מפחד, מחששות, וצריך להבין את זה. כן, נמשיך במרכז הלומים.
כן, כמו שאני עוברת רגע למרכז הלאומים, אני רוצה להוסיף לגבי מה שאמרת קודם. אנחנו כבר רואים את כל הניצנים של בין הילדים כבר מגיל שנתיים, שלוש, בתוך המעונות יום, את התחרות, את ההתחלה של החרם, את הדברים הקטנים האלה. ואני גם אשמח לעשות איזשהו פרויקט גם בגנים האלה. אלומים הוא מרכז לגיל הרך, שהוא בעצם נותן מענה מגיל לידה ועד גיל שבע, בסביבות גיל שבע, יש לנו במרכז הלאומים נוגעים כמעט בכל דבר. יש כמעט כל שבוע הפעלות מוזיקליות, הצגות, תיאטרוני בובות, סדנאות פעם בחודש בערך. אנחנו משתדלים לתת קייטנות, קייטנות בחופשים, לתת מענה לילדים או שלא נרשמים לפה, או בימים שאין פה, קייטנות של בית ספר של החופש, מה שנקרא. במהלך השנה יש את ההכנה לכיתה א', יש חוגי העשרה, יש ליווי התפתחותי, וכמובן מיומנויות חברתיות, שאנחנו עושים כמה סבבים כאלה במהלך השנה. המרכז מאוד מאוד פעיל. שנה שעברה היו גם מפגשים עם גני ילדים. גני ילדים הגיעו למתחם ופגשו את האמא, הגננות שלהם, עשו איזושהי פעילות, היה מאוד מאוד נחמד. היה גם במהלך השנה שיתופי פעולה עם הספרייה, לכמה הצגות שהיו בתוך הספרייה. זה מעודד ילדים להיכנס לספרייה, להגיע לחוות משהו אחר, לראות לילדים היותר גדולים מגילאי 3 ומעלה. עוד משהו שלא רשמתי פה לדעתי, זה הליווי התפתחותי לאימהות לאחר לידה. יש לנו, גם היו כמה פעימות השנה של ליווי התפתחותי, שאימהות מגיעות עם תינוקות בגיל חודש וכבר מכירות את המפגש וקשות מלווה התפתחותית שמרחה ונותנת גם מקום רגשי וגם מקום להכיר אימהות אחרות, ושזה מאוד 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 חשוב בעיניי כבר בגיל הזה. כבר לפעמים מזהים קושי אצל אימהות. זהו, ונמשיך לעשות חייל עם ברי.
רגע, יש לנו פה תקלה
קטנה. יש תקלה טכנית.
אני צריך להיכנס לה כאילו למייל שלי.
אוקיי.
לג'ימל.
לג'ימל?
כן, כי ההרשאה היא כאילו שלי, והוא לא נותן לזה.
זה לא...
אתה מבין אם כאילו.
יש שם תנאים לתאב הימני פשוט, נראה לי.
לא, לא, הוא פשוט חוסם אותי, הוא אומר לי, אתה צריך להיכנס ו... אז הפסקה מתודית.
יאללה, אבל יש לך באימון?
התחלתי להגיד שיש לך משימה לעודד ילודה.
מה שאתה?
אתה אומר כזה, זה ילדים צפים.
אני צריך להסביר לך שילד ילד
או שאלה.
לא קשור, זו חזרה של...
שימי, הערב של ה...
זה נכון, כי אם
בקסימית,
צריך לקחת אותו הביתה את ה...
עכשיו זה חוסן אורייני.
עכשיו זה נקרא חוסן.
אמרתי לך, תקשיבי, אני רוצה לקחת אותך הביתה את השינוי הזה של... אין שום שינה זה...
שמירת ערכים.
אני אומרת לך,
מרצית את הלב.
תקשיבי, אני אמרתי לבוא.
מה זה?
בעיקר את הבולשיט. לא, ואם יש לך חוסן אורייני, איך אנחנו בחוקשים?
וואו, חבל שאין לי את זה. וואו, שאין לי את זה. וואו, חבל שאין לי את זה.
וואו, שאין לי את זה. וואו,
יש לי שערים, איזה גנים זרים, ככה לתפקידים שפרסו במהלך. גם
בו,
זה לא תמונה, רותי, זה לא יש עוד כמה דברים, בקירה, בקירה. כן,
כלום.
איפה?
היה גם פעם, גם עם היסטורי של
מוזיקים. זה תנדו, החליטי, אני שם. אני אומרת, יש עוד כמה שם דברים. הרבה יותר לא יודעת. אתה יודעת, מנהל מחלט פה, לך אמרה לך את זה. באמת, זה צריך. אני
מתמסים.
זה גדול זכית, כאילו, יש פה רביעי.
יורי, אני לא יודע מפליגים.
סבתא, קירת התושבים פה, בכל הילדים, לא, הראשון, השני, השלישי, כבר עובדים.
העניין הוא שרוב הגרים הפרטיים, רוב הילדים הם לא שרוב הסביון. הרוב הם לא
שרוב הסביון. בסדר.
אני מנסה להביא אישית. בסוף בגני עירייה הולכים לשחת לבית. היום גן עירייה הולכים
לשחת לבית. אני יודעת שיש כאלה שהלכו לגן של יעל בכפר מע"ר.
נכון.
מכאן, תושבי סביון מכאן. אני למשל יש לי ידעה אצל רותי.
אצל רותי?
כן. אבל אני יודעת שיש כמה ילדים...
הגן של יעל היה פה.
הגן של יעל היה בשביל גן השמי. בדיוק, הוא היה בגן השמי. גן חנה, ואבל...
ישראל, את יכולה להעביר לי רגע את ה... יש לנו את זה בעצם.
שלחתי לך בוואטסאפ.
הכל
בוואטסאפ. טוב,
בואו... אבל עוד פעם, השאלה אם זה קישור ציבורי.
אני יכולה... פשוט אצלי להסתכל, ולא... שאתם לא הייתם רואים
לחדשות. אוקיי, אז בואו נדבר, בואו.
זה חדשות ישנות.
זה...
בסדר, תעבירו
את שלך. אמיר, אני אשלח לך את שלי בינתיים אליך.
בסדר, יאללה, ישראל, עכשיו.
כן, אתה יכול רק אינתיים גם לשלוח
את זה. אוקיי.
טוב, אז אפרת מדברת.
סליחה, מורה.
אנחנו בבית הספר היסודי כ-40 אנשי צוות. 326 תלמידים. אומר בסוגריים ששנה הבאה אנחנו קטנים משמעותית, גם בכיתה וגם במספר התלמידים. יוצאות 3 כיתות ו' ונכנסות 2 כיתות א', קטנות.
קטנות זה טוב, עד גבול מסוים.
לא, יוצאים 77 ילדים ו-45.
זה שתי כיתות קטנות, שזה מצוין.
אבל... טוב, אנחנו... לא, אבל הקטנות... זה טוב, אוקיי, עד כמה זה טוב עבור ילד מודד אחד שאין לו מספיק חברים וכן הלאה. זה משהו שצריך לתת.
גם יש חוסר איזון מגדרי. יש שנתונים.
זה כבר, כן, זה כבר גדול עלינו.
יש מלא בנות.
אלא אם כן ברי יודע לטפל בזה, אבל זה לא, זה לא שלנו.
עם זה אין לנו מה לעשות.
כן.
בסדר, זה האתגר.
מה צריך להתחיל לזה, לטפל בזה, זה פה.
ללדת, מאמי, ללדת.
ללדת.
מצקתים,
מתחיל בזה.
הידה שלי זה עולה הרבה כזה.
באיזון המגדרי.
האיזון המגדרי אתה יכול לטפל, נכון?
כן, בואו נמשיך, ישראל,
בבקשה. טוב, אני ככה קצת בוררת, אבל הייחודיות של הבית ספר, רובם מכירים, הייחודיות היא פלדגוגיה. אנחנו מאמינים, אני מאמינה, שתוך כדי משחק ילדים לומדים, והיום יש לנו גם חדר מקרן עם המון משחקים, חדר משחקים, וקניתי השנה שלטים דרך ה... דינמי קלאס, שזה מהמם, חששתי קצת שהמורות ככה יתפעלו את זה, אבל זה מקסים. קניתי שטרקות, זה יש לאלף ג' ויש לדלת ו', וזה מקסים, כמעט בכל התכנים, בכל המקצועות. הילדים זה סוג של כמו קהוט שהם מוציאים טלפון, אבל זה שלטים ויש תכנים שהם בילדין במערכת, כמעט בכל המקצועות זה מהמם, או כתרגול, או כהקנייה לחומר חדש.
חשבון על הרצפה בחדר
מקרן. זה החדר מקרן.
זה ההיילייט של היום שלהם.
נכון, נכון. מוטי שלח לי גם דוגמה למקרן שהם על הקירות בצדדים, אנחנו נדבר על זה בהזדמנות. אבל כן, זה משהו שהוא מאוד חזק אצלנו. הנושא של הפלדגוגיה. אנחנו גם דואגים להפסקות פעילות, שזה קשור לכל הנושא של משחוק. דיברנו על מיומנויות. ובאמת זה אתגר. המשימה הכי מאתגרת למורה זה לתת לילדים להתחלק לקבוצות. לא משנה אם זה קבוצות שאנחנו מחליטים שיצאו לשחק בחוץ, או שקבוצות עבודה בתוך הכיתה במקצוע. והמיומנויות האלה של כישורים חברתיים ושל שיתוף פעולה ושל כבוד הדדי זה משהו שהוא סופר מאתגר, ואנחנו חזק על זה. ברמה שאפילו אני רוצה להוסיף בתעודה. בערכים, משהו כזה, כן? וזה מתחבר לי מאוד לנושא של משחוק. כי שיתוף פעולה וכבוד, זה כן, וגם להפסיד בכבוד, שהם ממש לא יודעים, ולקלל אחר כך אם הפסדתי או אם מישהו לא. זה כל, הכל כזה בא ביחד, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. אז זה מסתדר לי מאוד עם הנושא של הייחודיות שלנו.
לא יכול, בסדר.
הזכרנו כאן את...
כן, אבל נשארה לי כניסה.
אולי אני צריכה לעשות משהו, אבל...
לא, את יכולה לפתוח את שלך במחשב פשוט. אתה כאן בשלך.
כן? או שאני פשוט תמשיך וזהו.
תמשיך, יש לי כל בסדר. אנחנו בקשב רב.
כן, מעולה.
תמיר, אולי את המצגת.
לא, אנחנו משאירים
כאן. למה? אבל אנחנו
מקשירים את זה.
כל בסדר. עדיין יש לנו...
למה צריך מסכים?
מסכים כל הזמן.
אנחנו רק מסתכלים עליו.
אבל השקיעה במצגת כל כך יפה.
הנושא של למידה דיגיטלית בבית הספר, אנחנו גם מאוד חזק על זה. גם יש לנו ליווי את רונית מאור, שאתה מקסימה, והיא גם נותנת הדרכה למורים, היא גם נכנסת אלינו למליאות. לתוך כיתות היא לא נכנסת, אבל המורים מעבירים את זה. אין היום שיעור מחשבים. יש היום הקנייה של מיומנויות ותוכנות וכן הלאה, בתוך כדי השיעור ותוך כדי למידה. אנחנו כן מכניסים את ה-AI בהתאמה, אצלנו זה יסודי, זה עדיין קצת מאוד רגיש. אבל כן להפעיל שיקול דעת, לא עתק הדבק, כמו שהזכרנו קודם, לברור. אני הבאתי הרצאה של דרון הרמן להורים לא מזמן.
הייתה מצוינת,
כן.
ממש מעולה.
הייתה מעולה, וזה כמובן נכנס גם לתוך הכיתות בהתאמה. יש חיבור, הבאתי דנה אבירם שתעשה סדנאות על כל מה שקשור לחשיפה ברשת ו... כל הברכה שברשתות, אני קוראת לזה. קדישה וקושמרו, והיה אצלנו הכל.
קושמרו, אני לא מכיר.
קושמרו.
וגרסה דומה לקדישה.
זה, כן.
אני לא בעניינים.
טוב, יש לנו המון סביבות דיגיטליות, כן. הכל, פה אני אגיד את כל הזה, יש לנו את אופק גלים, את הדעת. כל מה שיש, קלאסרום, הכל, כן, זה לא משהו. מנהיגות הדיגיטלית, דיברתי, יש לנו, עשינו, בנינו ממש מערכת שבועית של תכנים שנכנסים פעם בשבוע בכל כיתה, שקשור ל-AI ולסכנות ברשת. ממש במסגרת שיעורי חינוך, או תקרא לזה איך שאתה רוצה, כל כיתה לומדת שעה שבועית, על הנושא הזה יש מערכת מסודרת למורים, לעסנו להם, בלענו להם, הם רק צריכים להעביר את זה בכיתות.
אני רוצה להתחבר לך, ישראל, נהוג בבתי ספר יסודיים להביא איזשהו מרצה שידבר על סכנות ברשת. העניין הוא שהוא בא וחולף.
נכון.
זאת אומרת, זוכרים את זה לשבוע, כשהמורים עושים את זה, זה משהו שהוא כבר בהתמעה, הוא המשכי, הוא עקבי, וזה שפור
גדול. לגמרי. ויש לנו גם, אנחנו מנויים לסייף סקול, אם אתה מכיר, אז כמובן מתחבר הכל.
שנה הבאה הוא יעלה לכם פחות.
מעולה. ו...
לא כדאי, דורון הרמן חבר.
הוא מקסים. גם זה מתחבר לזה שהבאתי אותו, אז...
כן, נהדר. תכנים נהדרים.
ואגב, אמרת שעושים פעם אחת, אז פעם אחת במשרד החינוך זה בחודש פברואר, פחות או יותר. אז אנחנו כבר מספטמבר, אז לא מחכים... לשום כלום.
יש גם נתק מאוד גדול במשרד החינוך לשטח בכל נושא של ה-AI, כי כן. זה שאומרים שילדים... מה?
בכל השאר יש חיבור מאוד...
אתם שמעתם את התקנה החדשה שאין פלאפונים ביסודי.
כן, כן.
זה חידוש.
דרך אגב, גם חייבים לבוא עם נעליים לבית ספר.
באמת?
כן, מספיק עם היחפנות. לא, סתם, אני צוחק.
ידעתי רשמית על זה עיוותים בית ספר.
מה?
רשמית זה הייתה סיבה שעיוותים בית ספר?
נכנס
קצר
המגילה ארוכה מדי, זה מכל היחד.
קצרה היריעה בחלקה.
יפעת הזכירה לי, הבאתי הרצאה בספטמבר, ממש בתחילת שנה של אופק ראשון, הנערה שעברה חרם לשכבות א' ד', ממש כבר בתחילת השנה, כי מה לעשות, זה פוגש כל כיתה. לא ברמה של חרם, אבל יש עניינים.
צריך להיזהר מהמילה חרם, מאוד להיזהר
מהמילה הזאת. לגמרי, לגמרי.
אני גם אומר ליוריות, מאוד להיזהר.
לגמרי, לגמרי.
הורים רצים למילה הזאת.
לא דיברו איתי עם הילד.
הוא לא רוצה ללכת, לא רוצה לפיתי הביתה, עושים עליך חרם. רגע, שנייה.
נכון, נכון לגמרי, אבל...
בחלק הזה אנחנו...
אין לו חברים, אין לו חבר.
כן, אבל אנחנו לוקחים את זה ברצינות.
טוב, לסיכום, ישראלה,
נתכנס. הדלת הפתוחה זאת אני. נעים מאוד, אל תדחף, אבל הדלת הפתוחה, אני לגמרי שם, אני לגמרי מאמינה בזה, אני לגמרי חושבת שככה צריך, והמצוקה של ההורה שנכנס וכעס והוא יוצא מאוד רגוע, כשהקשבת לו שזה 99% בדרך כלל מהעבודה, וזה אני המאמין.
יש לך איזה מילה על הישגים או משהו שזה לא...
הישגים מעולים.
לא, תוצאות תנופה של שנה שעברה.
אנחנו מול בתי ספר דומים לנו בעלייה.
מצוין. יש לנו תנופה ביום שני?
יש לנו ביום שני. בעשר, תודה.
ובהצלחה.
שפה?
בעברית.
בשפה.
כן.
שפה, תלמידי ד', בהצלחה.
תודה רבה. אני רוצה לומר משהו, אם מדברים על הישגים, אבל היה מבחן מחוננים בשכבת ב' וההישגים לא טובים.
לא טובים?
לא.
קודם כל, ב' זה לא, מחוננים זה לא הישגים, זה עוד פעם מחוננים.
מבחן מחוננים שהיה בשכבת ב', כן, משהו גורף שאני שמעתי באמת, כאילו, כמעט בכל הארץ.
זה חלק מהנושא של חוסן שלומד.
היה מבחן חשוב.
רגע, מה היא באה?
אבל היה להם שאלות על כפל ודברים שהם לא יודעים מה זה אפילו.
בינואר.
אבל אם זה בכל הארץ, אז אולי...
היה מבחן באמת קשה, אבל באמת היה לו... כמו
שאני מבינה, זה בדרך כלל עושים את זה בגימל. ומי שרוצה,
שפת המטרות הייתה הזאת, ולא הצלחנו.
זה כזה משכח.
לא הצלחנו כי... לא היה רישום.
לא היה רישום.
טוב, וצריך לפמפם את זה, מה זה בכלל?
לא, לא, לא.
אני גם אגב בנושא של המכוננים מאוחר יותר מהזווית שלי. אז 288... רגע, לפני זה. קודם כל, אנחנו פתחנו את השנה עם יורית ועד חדשה. עם רוחמה, ברוכה הבאה. זה אומנם כמעט אמצע השנה, אבל זה המקום לברך ולהגיד כבר תודה על החודשים שהיו. וברי, אני מאחלת לנו שנעבוד באותו שיתוף פעולה שהיה עד כה, זה היה מעולה ונפלא.
בשבוע שאני פה.
לא, שהיה עד כה.
דיברה על פעם פה יותר משבוע.
אוקיי.
כן, אז...
טלי וישראל הגיעו יחד עם תמי.
נכון.
שבע שנים של...
נכון.
עבודה מצוינת.
זה היו שבע שנים טובות.
אני, זה ישב לי עכשיו בראש, כאילו היה לי כזה התנגן. אוקיי, אז השנה יש לנו 288 תלמידים בחטיבת הביניים, שזה בעצם פעם ראשונה שאנחנו עוברים את הרף ל-10 כיתות. רק תלמידים. אוקיי, אבל תכף תראי, חשבתי עלייך. תלמידים ותלמידות בחטיבת הביניים. שזה בעצם פעם ראשונה שחצינו את הרף, כי אנחנו כל הזמן נענו בין 8-9 כיתות, ואנחנו צופים בשנה הבאה 11 כיתות, שזה, כן, זה מצוין, ואנחנו צריכים, אחד האתגרים, אנחנו נדבר על זה בהמשך, זה איך משמרים את זה, ואיך מגדילים, כי היסודי קטן, ואז יש לנו, במובן, אנחנו מקבלים
פחות. המכוננים זה משהו צומח, זה כאילו התחיל.
זה נכון, אז יש לך כיתה בכל אחד, זה משהו שדורש, נכון, משהו שדורש חשיבה. 41 אנשי צוות בסך הכל, כשאני סופרת הכל, הכל, הכל. אחד הדברים שהחלטנו השנה, זה שאנחנו לא מלמדים יותר בכיתות גדולות. פתחנו קבוצות לימוד. הילדים לומדים בקבוצות, שממוצע תלמידים בקבוצה זה עד 30 ילדים בקבוצה. לא לומדים יותר בכיתות של 40 ילדים בכיתה. יש לנו מורים, 24 מורים של משרד החינוך, יש לנו סיירות.
תסבירי שזה בשימוש בכל המשאבים, כולל משאבי מועצה.
כמובן, רגע, יש הרבה דברים.
גם ישראל התעלמה מהמשאבים
המשמעותיים שהמועצה
משקיעה.
אבל זה לא קשור לזה.
לא להתעלם עכשיו.
שנייה, שנייה, שנייה. רגע, זה לא קשור לזה. הנה אנחנו מגיעים למועצה.
למה זה לא קשור?
תכף תראה, אנחנו מגיעים.
לימוד בקבוצות לא קשור?
לא.
לא? גם קשור. לא? אז לא צריך עוד אחת.
אני יודע למה הוא שואל, לא, שנייה, אני מגיעה גם למה המועצה נותנת וגם למה משרד החינוך נותן. 24 מורים שהם מורי משרד החינוך, 3 סייעות, 5 עובדי מנהלה, 9 עובדים שממומנים בין אם זה על ידי המועצה ובין אם זה על ידי התל"ן, שגם את זה המועצה בעצם משלמת חלק גדול מהשכר, התל"ן לא מממן כמובן את כל שכרם. חלק מהם של המגמות, חלק מהם כתוספות, חלק מהם כתומכי הוראה. זה נותן מעטפת מקצועית מאוד מאוד רחבה, גם מבחינת הדברים שהם לתלמידים הנזקקים יותר לעזרה לימודית, וגם לאלה שנזקקים לתמיכה כדי להצטיין, אוקיי? יש לנו כיתת מחוננים, פתחנו השנה 2 כיתות מחוננים, אחת בזין, אחת בחט. אנחנו שנה הבאה מקווים לפתוח את הכיתה השלישית ובעצם בזה לצמוח. אני אדבר מאוחר יותר על היתרונות ועל מה זה נותן, זה רק ככה סקירה מהירה של, של הנושא, רגע.
שים מלחצן.
אוקיי. קצת על מגוון המסלולים, ההשערה, ושמת לב? יפה, אני יודעת. אוקיי.
רשמתי,
ונתחי. רק רציתי לוודא. על מגוון המסלולים וההשערה שיש בבית הספר. שני דברים שמאוד מאוד חשוב לנו לתת לילדים. למידה אישית מתוך בחירה, שכל ילד ימצא את הנושא שמדליק אותו. הם הולכים, בעצם יוצאים איתנו לבחור מגמות. זה כבר משהו שמשפיע על החשיפה שלהם למקצוע העתידי, לחיים שלהם אחר כך. אז הנושא הזה של למידה אישית מתוך בחירה, לקבל את השונות של כל אחד, מתוך סקרנות ומתוך חיבור לעולם. מדברים היום במשרד החינוך לא מעט על נושא של סטם. אין עדיין תוכנית למידה שם, זה קצת מבולבל, אבל אנחנו כבר שם לגמרי. לא מהיום, אלא כבר 3 שנים אחורה. הסטם מדבר על טכנולוגי, מתמטיקה ומדעים, ועל חיבור לעולם החיצוני. וזה מאוד נכון לעשות את זה. אז פעם בשבוע יוצאים 2 אוטובוסים, כל פעם שכבה אחת יוצאת לבר אילן. הנה מגוון הקורסים, אחרים את מגוון הקורסים שיש לנו השנה, ביוטכנולוגיה, קולנוע, תכנות באמצעות מיינקראפט, יזמות עסקית, זואולוגיה וכימיה. הכל מאוד פרויקטלי.
זה לכל התלמידים?
זה לכל התלמידים, כן. זה לא רק לתלמידים המצטיינים, זה לכל התלמידים. כל תלמיד בוחר כל שנה 2 קורסים ומתחייב אליהם. הבחירה היא של התלמידים, לא יותר מ-20 ילדים בקבוצה, עם מלווה מטעם האוניברסיטה, מלווה חברתי מה שנקרא, ומורה מלווה מטעמנו. כל יום חמישי הילדים מאוד מאוד אוהבים את זה. פה לומדים יחד גם המחוננים, גם הילדים בכיתות הרגילות, כולם לומדים יחד באמת לפי הבחירה שלהם, וזה מקסים. מעבר לזה שזה מערבב קבוצות של ילדים ועושה סלט ליום למידה משותף, זה נותן להם, ובעבר לסקרנות ולמעבדות המדהימות, מדהימות, מדהימות שהם חווים שאין אותם, באמת, אין אותם במקומות אחרים, הם נחשפים למשהו שהיום כמעט ולא מדברים עליו ולא רואים אותו. כי הם בדרך כלל בגיל הזה עסוקים בטיק טוק ומשוכנעים ששם העתיד שלהם, ופה יש להם חשיפה לעולם של אקדמיה, לעולם אחר, לסבלנות שנדרשת פה, לסטודנטים שנדרשים פה. לנו זה נותן עוד דבר אחד, יש לנו, אנחנו מה שנקרא חשופים לסטודנטים מצטיינים שאנחנו לפעמים גונבים אותם אלינו כמורים.
לגנוב.
אנחנו גונבים. חוץ מזה, יש מגמות בבית הספר, מסלולים, יש מסלול מוזיקה ותיאטרון, יש מסלול ספורט, מסלול מנהיגות ודיפלומטיה, מסלול רפואה ומסלול רובוטיקה ומחשבים. יש להם 2 שעות בשבוע, שוב, מעורבב, כל שכבה מתערבבת, כל ילד בוחר לו מה הוא רוצה ומתחייב לזה למהלך השנה. מעבר לזה, יש לנו כמובן את מסלול המחוננים והמחוננות, שלא רק, שהוא נותן לנו עוד כיתה, נותן לנו הרבה יותר מזה. נותן לנו הוראה אחרת ואפשרות ללמוד הוראה אחרת וליישם את זה אחר כך בכיתות, לקחת את זה כמניפה לכיתות האחרות. זה נותן לנו מסלול התפתחות למורים, וזה נותן לנו מסלול התפתחות לילדים שהם ילדים מצטיינים. אולי הם לא מחוננים, אבל הם בהחלט מצטיינים, או שייכים חברתית לאוכלוסייה של הילדים המחוננים. כי אנחנו יודעים שמבחני המחוננים הם יחסיים, זאת אומרת, זה לא משהו מוחלט. אז הרבה פעמים זה הזדמנות בשבילנו לשלב אותם בשיעורים גם של כיתת המחוננים, לתת להם אופק, לאן להתקדם, חברים נוספים שיש להם, מכניס ילדים חדשים לבית הספר, וחלק מהילדים שהגיעו לבית הספר ומה שנקרא מילאו את השורות כדי שנוכל לפתוח 3 כיתות, זה ילדים שנחשפים לבית הספר כשהם מגיעים לפני מבחני המחוננים לכנס שאנחנו עושים, לא עוברים את מבחני המחוננים, אבל הם תלמידים מצטיינים מיהוד, מנווה מונוסון, מגני תקווה, מהאזור, ומגיעים כי הם נחשפו לבית ספר, והם רוצים להמשיך בבית ספר. ואנחנו כמובן שמחים בהם מאוד. הנושא של מצמיחים, שאנחנו מרוכזים בזה השנה, גם בחדר המורים וגם בשכבת ח', הם עברו את הסדנה של מצמיחים 3 ימים, חדר המורים משתלם במצמיחים כולנו 30 שעות בשנה. יש לנו משאצים, אני שמחה להגיד שיצא טיול משאצים עכשיו בחנוכה, 16 ילדים יצאו משכבת ח', לשכבת ח', יצאו 16 ילדים, נהנו מאוד מאוד, וזה...
זה לא מתנגש עם הצופים?
לא.
בחנוכה.
זה בחנוכה, זה בתוך בית הספר, זה משהו שיתפוס יותר ויותר נפח, וזה נותן, זה נותן מענה לילדים שלפעמים הצופים זה לא המענה שלהם דווקא. בכל שיש יותר.
גם של חוננציגים.
מי? המחוננים? בטח. וזה יוצר עוד קבוצות שייכות, זה לא כולם שייכים לאותה קבוצה פה, זה לא דווקא הילדים של הצופים הולכים למשאצים, זה לפעמים ילדים אחרים, יוצר קבוצה אחרת שאיתם פתאום נוח להם, ויש פה מובים בשכבה וזה מהמם. אז הנושא של המשאצים, נושא של, בכלל הנושא של משאצים זה גם משאצים, זה גם שלח, זה גם הטיולים, הילדים יוצאים לטיולים כל פעם, זה משהו שהוא מאוד מפותח. והנושא של פיתוח תהליך התפתחות אישית, אנחנו עשינו כבר לפני 3 שנים נדמה לי, כל המורים עשו קורס מאמנים עם תוכנית של 5x5, כל פעם אנחנו לוקחים את זה לכיוון קצת אחר, השנה אנחנו הולכים על נושא של אל תתעצבן, חוסן רגשי וחברתי. יכולות רגשיות, מיומנויות רגשיות וחברתיות, אוקיי? וזהו, נכון לעכשיו נרשמו למבחני מחוננים ומחוננות לשנה הבאה 72 ילדים. זה לא אומר כלום.
לא,
למבחנים, רגע, לא מסביון, אני אסביר.
כמה תושבי סביון בכיתות שיש היום?
בכיתה ח' אין אף אחד, בכיתה אחת שעברה, נכון.
לא, היא לא עברה, לא ניקה.
בכיתה ח' יש לנו את גלי. בכיתה ט' יש לנו אחת, בכיתה ז', סליחה, יש לנו אחת, וזהו.
אבל משובחת.
זה נכון, אבל היא רק אחת.
והמורים שבאים למחוננים תומכים לך בכיתות אחרות, או שהם
גם וגם, גם וגם. לא, 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 גם וגם. יש מורים שהם ייחודיים לכיתת המחוננים, רוב המורים מלמדים גם וגם. אחד הדברים שאנחנו עשינו בשנה האחרונה...
לא, השאלה מה ה-added value שלי, שילדים שהם תושבי סביון, מה הם מקבלים מזה
שיש לך מספיק ילדים בבית ספר, הוא יכול להתקיים, קודם כל, ומספיק מורים.
זה אחד. לימודיים. זה דבר אחד. דבר שני, המורים הם אותם מורים הרבה פעמים פרט לבודדים, ולכן הם יכולים להעביר את הדרך הזאת, להתנסות בדרך אחרת, להעביר את זה גם לאחרים. שלא, שוב, הילדים החזקים יותר יכולים להשתלב ומשתלבים בכיתת המחוננים. 4, הנושא החברתי. יש ילדים שהם פשוט מהשבט הזה. אתה רואה שהם מהשבט הזה. סוף סוף יש להם עם מי להיות. זה נפלא לראות את זה, ואנחנו ראינו את זה השנה בחטים כשהם יצאו לטיול משאצים, וידענו כבר מראש מי יצא. שנה שעברה מסלול המחוננים היה שותף, שוב, יחד הם וחבריהם מסביב שהצטרפו אליהם, היו שותפים לתחרות אנגלית בינלאומית, והגיעו לנסיעה לחול, ולא האמנו, כי לא תכננו, פעם ראשונה השתתפנו בתחרות הזו, לא בנינו על זה, לא ידענו, ו...
אבל היה איזה עניין עם המחוננים השנה בשכבה של... בשכבת זין, עם הדינמיקה.
תמיד יש.
לא, זה רק, להם... מה זה היה השנה? הם כולה 3 אנשים בצפר.
נכון.
זה עוד המעבר של כולם, כולם עוד
תמיד יש. יש
שני, הנושא של מחוננים...
רגע, הנושא של מחוננים...
לא קיבלו אותם.
זה אף פעם לא מקבלים בהתחלה. זה משהו שהוא דרך לעשות. גם הקבוצה של חטא, הליטה של חטא, היה להם מאוד קשה בהתחלה להתיידד. אני זוכרת סצנות לא פשוטות, שאני הייתי עדה אליהם, וזה בסדר, כי זה עובר. אנחנו יודעים לחבר בעיקר דרך קבוצות המנהיגות.
תגידי, הסיבה שיש כל כך מיעוט שמסביון זה כי הם לא עוברים או כי הם לא ניגשים?
לא, כי זה ההורים לא שולחים.
לא ניגשים.
עשינו ערב חשיפה, אני רציתי לראות את זה אחר כך, אבל זה פה, אז אני אגיד את זה. אני מחנך חוננים 20 שנה, בלא מעט בתי ספר. יש יתרונות עצומים שטלי פרטה רק חלק מהם לעובדה שיש מסלול מחוננים בבית ספר, לכולם, היתרונות הם לכולם. וכבר שנה שנייה שטלי עושה עם הצוות ערב חשיפה להורים, באים הורים מגני תקווה, באים הורים מיהוד, באים... במקרה השנה הזאת יש לי שתי גיסות עם ילדים בבד. הרנתי להם טלפון, אמרתי, תגידו, אין פה אף אחד מסביון, אף אחד. בערב חשיפה, זאת אומרת, רק לשמוע מה זה בכלל.
של כיתות וב?
עושים לכיתות וב לקראת שנה הבאה.
אבל אני חושבת שאם אתה...
אבל רגע, אני רוצה להמשיך, זה לא הדיון, בסדר?
ושוב לא שמענו.
אז מה ששאלתי לי, שנייה, מה שאתה אומר?
אנחנו בכיתות...
זה עבר בכל הקבוצות, הם עברו על זה
שם. זה עבר.
חוסר מודעות מוחלט.
יש לך ילד בבב? כן.
היא
אומרת שיש לה ילד בבב.
יש לי ילד בבב, לא שמענו.
הוא רק שאלה שהילד שלו מחונן, נשתעת למחוננים.
לא, איך
אתה יודע? לא, רגע, אז זאת הסיבה, שנייה.
לא, אבל ההודעה נשלחה לכולם, לא רק...
חשבתי אבל זה לא למחוננים.
אנחנו בדקנו את זה אחרי מה שעמי אמר, והסתבר שקיבלו את ההודעה, לא בדקו אותה.
מה הכוונה זה רק למחוננים?
לא, לא
נכון.
לא היה עדיין ערב חשיפה של החטיבה. אבל
הם לא יודעים שהם מחוננים.
לא, לא, לא. יודעים, הם נשלח לכולם.
בדיוק.
אוקיי, ואז היא אמרה, וזה רק למחוננים.
לא, אבל יכול... כי זה רק למי שמועד למחוננים.
אבל איך את יודעת אם הוא מועד למחוננים?
כי הוא לא עושה את המשרדים של בית.
כי אני מכירה את הילד שלי.
זה לא חושב את הילד, זה
לא היה. הוא מחונן לאומנות, לתיאטרון, לא ללימודים.
אין הבדל.
כבר יודעת.
כל אחד
עם היכולת שלו. אנחנו יכולים להבדיל פה,
ילדים. נכון, אני מסכימה.
יכול להיות שמאבדים.
זה העניין, זה העניין שאנחנו צריכים לדבר עליו. הנושא של הורה... שאומר,
זה
לא קשור אליי, כי הילד לא עבר בבית מבחן מחוננים.
לא, לא,
זה לא
קשור.
זה
ילד שהיא גם בא. לא מעניין אותו לימודים, מעניין אותו תיאטרון.
זה לא אומר שהוא לא מחונן.
שמעתי דברים כאלה, שמחתי שיש שורש.
שנייה, רגע, זה לא... זה לא הדיון כרגע. זה לא הדיון. עם כל הכבוד, זה...
בוא נתקדם.
אני מתקדמת הלאה, כי זה באמת נושא. דרך אגב, דבר נוסף. זה ש-30% מהילדים שניגשים, והילדות שניגשים למבחני מחוננים זה בנות, ו-70% זה בנים. גם זה אישיו. וזה שניגשים לפעמים ילדים ולא עוברים, והם בכלל לא, לא קיבלו הכנה וכאלה. אחת הבעיות זה לא קשור לבית הספר היסודי, וזה לא קשור לאף אחד אחר, זה של אגף מחוננים, שלמשל השנה הקדים את המבחנים בחודשיים. אוקיי? אז אנחנו קצת ב... ב- בסדר.
טוב, אז בנים קצת לחוצים אותנו, טלי? כן. אז,
אני ממש מהמש, מהר עוברת בדיוק. בית ספר שהוא בית, זה המוטו, זה הרעיון, אנחנו מגדלים מורים, אנחנו משמרים מורים, מגדלים מורים, מגדלים ומשמרים תלמידים, אנחנו עוסקים המון במשפחות שלהם, קבוצות הלמידה הן קטנות, התפיסה המגדלת שמלווה, דרך אגב, גם את המורים, כל אחד מהמורים מלווה בייעוץ, בתוכנית ייעוצית, במפגשים עם היועצת פעם בשבוע, יש לנו צוות מורים קבוע, אנחנו שומרים על המורים שאנחנו רוצים, אין אצלנו עזיבות, יש לנו צוות מלא. המענים הם מענים דיפרנציאליים, גם דיפרנציאליים מבחינה תקשובית, הבית ספר הוא מתוקשב לחלוטין, גם דיפרנציאליים מבחינה תקשובית, וגם מענים דיפרנציאליים לילדים שונים, ממש תוכניות אישיות. הנושא של מסלול מחוננים, אימון אישי ורואים עתיד, דיברנו. אוקיי, אוריינות דיגיטלית ובינה מלאכותית. מערכת הספרים שלנו היא מערכת דיגיטלית חכמה, זו השנה הראשונה שאנחנו בעצם עובדים עם חברה שבתוך הספר עצמו מובנה כבר עוזר AI, אוקיי? זה פיילוט של החברה, והילדים לומדים בקצב שלהם לעבוד יחד עם החברה, לפנות לשירות לקוחות כשיש בעיה, ללמד את הבינה המלאכותית מה הם צריכים כדי להצליח. ניסוי מאוד מאוד מעניין, גם ברמה של איך עובדים עם חברת סטארט-אפ כזו. ומשלבים איתם, החברה נמצאת אצלנו אחת לשבוע, שבועיים, ועושה ליברי. אוקיי? אוהד מליברי, והם מגיעים, נורא נעים בפתח.
נעים בסלום.
הם מגיעים אחת לשבוע, שבועיים, נכנסים לכל פעם לכיתה אחרת, דוגמים, מסבירים, יושבים עם ילדים שאנחנו רואים שיש בעיה. וזהו, מחשב לכל תלמיד, הטמעה מלאה של סביבות למידה מתוקשבות. רציפות, מגישות מקסימלית לידע, הילדים יודעים לעבוד עם זה, בזין תמיד יותר קשה להם ככה להיכנס לזה, אבל הם משתלטים על זה אחר כך. על זה דיברתי, יש לנו רכזת חדשנות, אני לא אחזור על זה, כי ישראלה כבר שיבחה אותה ובצדק.
ללכת אחורה.
אני יודעת. לא, איך אני הולכת קדימה?
כל השני, שמאל, שני פשוט עם
השמאל.
אוקיי. מבט אל עבר העתיד וצמיחת המוסד, הנושא של הרחבת המעגל החברתי, משיכה ושימור של תלמידי חוץ מחוץ לסביון, כולל הקליטה שלהם ברמה חברתית, תודה, כולל הקליטה שלהם ברמה חברתית בכל סביון, לא רק במערך של בית הספר, אלא במערך הכולל של סביון. הנושא של מהוראת מחוננים למחוננות בהוראה, הרחבת המניפה הזאת ליכולות לשאר המורים, בכל הכיתות, וכמובן שימור ופיתוח של הון אנושי איכותי בצוות בית הספר, ואני חייבת להגיד לכם שיש לנו באמת הון מאוד מאוד איכותי. קצת על הישגים ומדדי מצוינות, 85% מהתלמידים בשנה שעברה התקבלו לחמש יחידות מתמטיקה ואנגלית בתיכון. באמת הסירוק הוא במסרק מאוד מאוד צפוף, השנה כבר בזין וחט, השנה שעברה התחלנו עם הקבוצה הנוספת בטט, השנה כבר בזין וחט אנחנו מפצלים את הקבצה בית, לשני חלקים. החלק שאנחנו מושכים וכבר אומרים זה א' מתגברת, קבוצה קטנה, 10 ילדים. החלק שאנחנו אומרים אוקיי, להם עוד קשה והם צריכים בסיס. כל הזמן לנסות שדווקא הקבוצות החלשות יהיה להם יותר עזרה, ולמשוך כל ילד שאפשר קדימה לחמש וארבע יחידות, בשאיפה לחמש, מסיבה מאוד פשוטה. בעיקר במתמטיקה, תוכנית הלימודים החדשה, פותחת פערים מאוד מאוד גדולים. עם שלוש יחידות, ילדים לא יוכלו להתקבל לאוניברסיטה. אז זו האחריות שלנו להביא אותם לתיכון ברמה של חמש יחידות. אוקיי? את כל מי שאפשר, אנחנו עושים באמת את הכל כדי שזה יקרה. נתוני אקלים, למחנכת שלי אכפת ממני ומה שקורה, אלה, זה הממוצע, בסדר? זה שכבת ז', ח', ט' או הפוך, אני לא זוכרת. אבל המספרים באמת הם מאוד מאוד גבוהים. הגדים על הנושא החברתי של אקלים, בסקר האקלים, אם אתם זוכרים, זו הייתה אחת המטרות שלנו, לא משאירים אף אחד לבד, שלכל הילדים יהיה חבר, ובאמת, כשאנחנו מסתכלים, אם יש לי חבר שאני יכול לסמוך עליו, הציונים פה הם מאוד מאוד גבוהים. היה לנו בשנה שעברה מבחן תנופה באנגלית, הציונים גבוהים בהרבה מהבצי ספר הדומים לנו. אם מסתכלים פה, רמת השליטה של התלמידים, אז אנחנו רואים שאם אנחנו מסתכלים על ממוצע ארצי, 22% מהתלמידים נמצאים ברמה גבוהה מאוד, אצלנו כמעט 60%. גם כשמסתכלים על בתי הספר הדומים, אנחנו כמעט פי 2 מהם. אוקיי? בפער, וכמובן רואים את זה גם בציונים הנמוכים, אצלנו זה ממש מזערי, וזהו רגע. אוקיי, אתגרי ליבה, למרות שכבר דיברנו על זה שאני רק תיק, זהו. שימור מורים איכותיים, גיוס תלמידי, שזה דרך אגב גם הנושא של תקשורת עם מורים, תקשורת מטיבה, שנה שעברה עסקנו בזה לא מעט. גיוס של תלמידי חוץ, שוב, משהו שמהלך שצריך להיות כולל בסביון, בכלל לראות איך אנחנו מטייבים את זה ועושים את זה טוב יותר. ושימור של התלמידים עצמם, ילדים שמגיעים לבב ופתאום אומרים, ואינני יכול עוד. זו ההזדמנות שלי לצאת לעולם. אני בכיתה ז', אחרי שהייתי עם אותם ילדים מהגן, רוצה לפרוץ קדימה, ואנחנו רוצים להשאיר אותם בתוך המערכת, וחורקים שיניים ובאמת עושים הכל בשביל זה. תודה רבה.
תודה. אני אהיה מהיר כדי שיהיה זמן לדון.
גם אני חשבתי ככה.
התבקשתי לספר קצת על ההמשך. לאו דווקא על מה שהיה. אז קודם כל, למי שלא מכירה או מכיר, שמי סטיבן. אני אוהב להגדיר את עצמי כאיש חינוך, חברה ורוח פרצים. אני הרבה רוח. עד היום בסביון התעסקתי בתחום הלהט"ב בשנה האחרונה, ואנחנו בעצם מרחיבים את התחומים שבהם אני אעסוק. אוי, לא נורא. יש פה, רציתי שזה יקפוץ, אבל זה. הילדים של היום אוהבים מותרות, יש להם נימוסים גרועים, הם בזים לבעלי סמכות, מפגינים חוסר כבוד כלפי המבוגרים, ואוהבים פטפוטים במקום פעילות גופנית. הילדים היום הם השליטים ולא המשרתים בבתיהם, הם אינם חושבים על דבר מלבד עצמם, הם אינם סובלים שום מגבלה, הם מדברים כאילו הם יודעים הכל, ובאשר לבנות הן ישירות, חצופות וגסות באופן דיבורן, לבושן והתנהגותן.
זה לכל מי שאומר פעם מהר יותר טוב.
מיוחס לסוקרטס.
אני לוקחת את זה.
סוקרטס, חקרו את זה, ובשנת, ככה מישהו, לא שכחתי איך כל החוקר, ב-1907 כתב על כל מיני כתבים שטוענים שסוקרטס זה הדברים שהוא אמר, ואני חושב שאין חדש תחת השמש. האתגרים הם אותם אתגרים, השאלה היא איך אנחנו ניגשות וניגשים לפתור את הקוביה ההונגרית הזאת, כי בסוף יש כאן המון מורכבויות. זה גיל שהוא רוצה למרוד, זה גיל שמעוניין לחדש, זה גיל שמעוניין גם לא להקשיב, לאו דווקא עם איזשהו הסבר מפורט, פשוט כי את באה לו רע בעין, וזהו. ולא צריך להיות פה איזשהו משהו. וניסינו לחשוב, אז מה? מה זה אומר? כאילו, לקחנו כל מיני תחומים, כמו מ-12 עד 18, זה תחום הנוער, תחום הצעירים בישראל הוא מ-18 עד 35, וגם הוא בפנים מחולק לבגרות הצעירה ולבגרות המאוחרת, עד שהופכים להיות היום מה שנקרא כבר מבוגרים מתפקדים. ובהתאם לזה חילקנו את התחומים שהיינו רוצים שיעטפו. עשינו פה איזשהו סדר מעניין, ויצרנו מרחב שבו אנחנו מצליחים להסתכל על כל התמונה הזאת בצורה הוליסטית, שאנחנו רוצים להשתמש בקבס, בסיפור של מיניות ומגדר, בתפיסות של חדשנות בכלל, בכל מה שקשור לביטחון קהילתי, שהוא מעבר, זה גם התחושה שלנו במרחב, אבל זה גם התחושה ומדריכי מוגנות, והמשאבים שכל משרד כזה נותן לנו, ובטח גם צעירים, בסוף יש צעירים פה, הם נמצאים, חלק סטודנטים, חלק הורים צעירים, וכמובן הנוער. והתוכנית כאן היא בעצם לעשות פה איזשהו חיבור, שיאפשר לכל הדבר הזה לעבוד בצורה מתפקדת, אפרופו הסיפור של הרצפים. תראה איזה מהיר אני. אז אנחנו רוצים לקחת את כל התחומים בתוכנית מסודרת, שבאה ומאגמת את המשאבים ומאפשרת מגיל 12 עד גיל 35 לייצר כאן רצף משמעותי של אחר משמעותי בחיים, של יצירת קהילתיות, וגם לתת מענה, אפרופו לא לפספס אף אחד, אנחנו לא קצין ביקור סדיר, אנחנו באים לבדוק מי לא בא, מי לא מוצא את עצמו במסגרת הזאת, למה הוא לא מוצא אותה. בטח על הדברים שעשינו עד כה בתחומים שונים, ועכשיו אנחנו ניקח את הכל ונאגם את זה לאיזשהו בית חדש אחד. ובהזדמנות זו אני אגיד תודה לאליאב על כל העבודה הקשה שהוא עשה עד היום, ואני מקווה שנעיף את זה קדימה ככה ביחד כולנו בצורה מהממת ומעניינת. ואני רק אסכם בזה שאני באמת כאן עבור כולכם, אשמח להיות שותף, לייעץ, ללמוד, לחשוב, וזהו, שיהיה בהצלחה.
גם לך.
תודה רבה.
אז אני רוצה רק להוסיף משהו בהקשר של הנוער, ככה לשתף את הפורום הזה, למי שלא יודע לגמרי בסוף, אז חשוב לי כן להתקרב בוועדה הזאת בהקשר של הנוער. בחודשים האחרונים של סוף השנה וגם במהלך הקיץ, הייתה כאן עלייה בנוער שלנו במקרים של ונדליזם, אלימות בין השבטים של הצופים, עלייה בצריכה של האלכוהול ממה ששמענו מהורים ומתנהגויות. זה ככה משהו שחווינו אותו בין, שוב אומרת גם בהקשר הזה, אני חושבת שאנחנו חריגים בין משהו שקורה בשום מקום אחר בארץ, אבל שוב, אנחנו כן הרגשנו עלייה יחסית למה שהכרנו כאן. ואני חושבת שהשיא מבחינת הרבה מאוד הורים היה התאונה שהייתה לנו בתחילת שנה של הרייזר, שבסיומה אחד הילדים שלנו נפצע ואיבד את האצבעות שלו בידיים. וככה זה, אני חושבת שזה זעזע הרבה מאוד הורים. ועשינו איזשהו מהלך של מפגש, קראנו לזה מפגש חירום, הגענו ככה הרבה מאוד הורים, אנשים מהמועצה לאיזושהי חשיבה משותפת, יחד עם טלי שהגיע לחשוב ולראות מה אנחנו עושים ואיך אנחנו יכולים ככה כן למנף את המקרה העצוב הזה ועם שאר המקרים שחווינו אותם. אני אגיד, ארחיב ואומר שהאירועים האלה הם אירועים של הנוער, זה לא בהכרח אירועים שמקושרים לצופים, אבל כרגע, נכון להיום, הפלטפורמה שלנו לגשת לנוער היא דרך הצופים, ואחרי אני אומרת גם תודה ליעל ולעידן שלו כאן, שבאמת לקחו, הרימו את הכפפה הזאת ובאמת פתחו איזושהי גישה שלנו לתוך הילדים דרך הצופים בשביל באמת לייצר את החשיבה הזאת, המשותפת הזאת ולראות איך אנחנו מתקדמים ומה אנחנו עושים. אז ככה כן נשתף בכמה דברים שנעשו כאן ומה אנחנו רוצים לנסות לעשות קדימה. אז קודם כל עשינו את המפגש הזה של ההורים, בעיקר גם בשביל להשמיע, גם בשביל לשמוע ולנסות לעשות איזשהו סיור מוחות עם איזה שהם דברים שאולי אנחנו מפספסים, או מה אנחנו כן יכולים לעשות בשביל באמת לנסות להגיע לילדים בכל המקרים האלה. אחד הדברים הראשונים שעשינו היה לייצר מפגש עם התיכון. הלכנו לתיכון יחד עם יעל ויחד עם ותמי וגם אליאב. עשינו מפגש עם מנהל התיכון וכל היועצות שלו, בשביל לשקף להם מה שאנחנו מרגישים מהכיוון שלנו, הם שיקפו לנו מהכיוון שלהם. והגדרנו כמה צעדים משותפים, גם שלנו אל מול פנימיים, גם שלהם, וגם דברים משותפים שאנחנו יכולים לעשות ביחד, וזה ככה דברים שנמצאים בטיפול, ואנחנו מקווים שזה יהיה כיוון אחד שנוכל טיפה להתקדם בהיבט הזה. הנושא השני שמטריד פה הרבה מאוד הורים, זה כל הנושא של הרייזרים, גם מי שיש לו ילד שנוהג ברייזר, וגם מי שחווה את זה כשיש הילד שלו הולך ליד רייזר, וגם אנחנו כולנו כנהגים שאנחנו מרגישים את זה, שאני אומרת עוד פעם, זה איזשהו פתח שיש כאן לילדים לנהוג בצורה חוקית כמובן, אבל איזשהו פתח שהוא מאוד מאוד מסוכן. הילדים האלה עולים על רייזרים שרובם מעבר לכמה שיעורים בשדה על טרקטור, לא באמת נהגו, לא באמת יודעים, וזה בעיה. גם כאן עשינו איזושהי פגישת חשיבה יחד עם השוטר הקהילתי ויחד עם טל, המנכ"ל המועצה, ולראות מה אנחנו יכולים לעשות בשביל גם להגביר את ההבנה של הילדים וגם לשקף להורים, כי הרבה מאוד מההורים לא מודעים למצב הזה. גם כאן אנחנו הולכים גם, זאת אומרת, כיוון אחד זה בפן האכיפתי יותר, שזה אנחנו בוחנים, מה אנחנו יכולים לעשות, יש פה מורכבות מאוד גדולה, גם אנחנו מציבים פה שוטר, יש מורכבות גדולה ולאכוף את כל הנושא הזה, אבל אנחנו כן מנסים ונבדוק, לנסות לקדם כל מיני דברים שעלו גם מהכיוון של ההורים, קבוצת וואטסאפ של הורים שאפשר לדווח בה, קבוצה של איזשהו רישום של כל הרייזרים שיש כאן ביישוב שנוכל להגיע אליהם, וכולי, וגם בפן החינוכי יותר, ללמד את הילדים, להביא הרצאות תוכן, להביא אולי סדנאות וכולי, וסדנאות גם פרקטיות. זה משהו שאנחנו בוחנים ומנסים לנסות, אם אנחנו יכולים לקדם את הכיוון הזה של כל נושא הרייזרים והמודעות של הילדים. במקביל, עשינו איזושהי פגישה, אחרי פגישת חשיבה גם נוספת של הורים, שהתקיימה יחד עם יעל ועם עידן, ועשינו איזשהו מפגש עם הצוות המוביל של הצופים, כינסנו אותם לערב אחד, בהובלה של מיכל מולדבסקי, שהיא גם חברה בוועדת חינוך, והיא הובילה את המפגש הזה עם ההורים, עם הילדים, סליחה, בשביל קודם כל להשמיע להם מהכיוון שלנו, מה אנחנו חווים, ולשמוע אותם. אז קודם כל היה מפגש מאוד מאוד מוצלח. אני חושבת שכל מי שאנחנו המבוגרים שהיינו שם, כולנו יצאנו בהרגשה מאוד מועדדת. הפתיע אותנו, אבל כן עלה מהצד של הילדים, שקודם כל הם מרגישים שאין מספיק ענישה וחריפה על הדברים שנעשים כאן, שזה הפתיע אותנו, שזה משהו שעלה מהם בשיח. הדבר השני שעלה מהם זה שהם מרגישים שאין מספיק מעורבות של ההורים שלהם, ההורים של השכב"ג לא מעורבים, וזה ככה גם משהו שעלה מהכיוון שלהם שהפתיע אותנו, והיה מתוכנן איזשהו המשך של זה, של איזשהו מפגש של להביא את הילדים יחד עם ההורים שלהם, ההורים של השכב"ג, שישמעו, כי חלקם כנראה לא מודעים או לא מספיק יודעים לדברים שנעשים כאן, וזה עלה מהצד של הילדים. ודבר אחרון שאנחנו...
הם אמרו את זה על ההורים שלהם, או שהם אמרו את זה על הורים אחרים
שלהם? על ההורים שלהם, על ההורים שלהם, על ההורים שלהם ועל ההורים של החברים שלהם, שלא מודעים ולא יודעים מה שקורה, ושהיו שמחים אם היינו מביאים את כל ההורים של השכבה לאיזשהו שיח בשביל לשמוע, וכן, היה מאוד מאוד בוגר ומאוד יפה לשמוע אותם אומרים. לצערי, לא הספקנו להתקדם עם המפגש הורים שרצינו לעשות, וגם מפגש חשיבה נוסף שלהם, גם הם בסוף זה ילדים, וגם היה לנו שני מרכזים שלנו חסרים כאן, אז ככה זה היה איזשהו פער. ולצערי, קרתה שוב תאונה נוספת ברייזרים, למי שמכיר או שמע או לא שמע. וגם כאן, יעל ועידן, עצרו את הפעילות של השבט למשך כמה ימים. מפגש אחד של יום שלישי, השתמשו בו השכב"ג לאיזשהו שיח שלהם, פנימי, למה עושים ואיך מטפלים בזה, וגם הפעולות בימי שישי.
למרות שזה לא היה אירוע שקשור לצופים, אבל...
לא, שוב אני אומרת, לא אירוע שקשור לצופים, אבל כן הצופים
לקח... ניצלנו את הפלטפורמה.
כן, ניצלנו את הפלטפורמה. הפעולות באותו שבוע, ביום שישי, גם יועדו לכל מיני נושאים חינוכיים, שכל שכבה מותאמת לגיל שלה, שהיו פעולות יהודיות, אז גם כאן אני חושבת שזה היה איזשהו שיח טוב. ואנחנו מקווים לקחת את כל הסיפור הזה קדימה, כי עם כל הדברים הטובים של הנוער, אנחנו גם רוצים להתמודד גם עם האתגרים האלה שיש לנו, שעוד לא הצלחנו לגמרי לפצח את זה, ואני מקווה שעכשיו שגם יש לנו שני רכזים נוספים, אז שככה נוכל, שנמצאים כאן והתחילו את העולם חדשים, אבל לנסות לקחת את זה יחד עם השבט במסגרת המגבלות שיש לנו על הצופים. שוב, לנסות לפנות ולרתום גם ילדים שהם לא בצופים, כי כמו שאמרנו, יש פה איזשהו וקום של ילדים שהם נוער שלנו, אבל הוא לא בצופים, אז יש לנו פחות פלטפורמה ישירה להגיע אליהם, אז גם זה ככה משהו שאנחנו רוצים. וגם לזה אנחנו נקים איזשהו תא צוות, אמרנו יהודי, כי ככה קשה לדון בזה בוועדת חינוך. התחלנו ככה במשהו לא פורמלי שיסדנו אותו לאור לצערי התאונות שהיו, אבל אנחנו כן נעשה את הפורום הזה של נוער למשהו קצת יותר רחב בשיתוף עם הורים ואנשים שנוגעים בזה שרלוונטיים, בשביל לנסות לפתור את האתגר הזה, או לפחות לראות שאנחנו רותמים את כל ההורים והילדים הזה, ומצמצמים את האירועים. אז זהו, זה ככה היה לי חשוב לשקף, לישר קו למי שלא מכיר ויודע, אז כמו שחבר בוועדה הזאת צריך להכיר. אין לנו יותר מדי זמן, אבל ככה, עמי, אתה רצית לעלות משהו מהכיוון שלך, ואם יש עוד מישהו שרצה לעלות...
כן, אני רציתי, אבל הזמן פה דורג כולם, אז אני אגיד משהו אחר.
כן.
הרבה שנים אני בוועדה הזאת, ואני חושב שיש לה תפקיד מאוד חשוב בעובדה שנפגשים פה סביב השולחן אנשים מכל ה... בתוך המערכת, והורים, וכל מי שבאמת מעניין אותו, והתקופים פה וכולם. זה חשוב מדי פעם לעשות ישיבות עדכון, זו ישיבת עדכון. שמענו כל מה שזה. צריך גם ישיבות שבהן יש דיון. זאת אומרת, אני חושב, כדי להפיק את משהו מזה, את הכי טוב מזה שכולנו מתכנסים סביב שולחן, צריך גם הזדמנות לעלות נושאים ולדון בהם. אז אולי צריך לעשות מפגש שהוא מפגש עדכון, ומפגש שהוא מפגש דיון, ולא להשאיר את הדיון.
אבל פעם לא היו נושאים לדיון.
היו. מרינה שלך, וכתבתי לה, אבל היא לא מתי. אבל לא משנה, לא היה מקום.
אבל בסדר, זה היה בגלל שזה פגישה ראשונה.
סבבה, לא, יש גם דברים שעולים. זה לא טענה, זה המלצה.
זה נכון.
הצעת ייעול.
וברור שבכל ישיבת עדכון כזאת, אחרי ששמענו את כל זה, יש גם נושאים שעולים לדיון. יש לי מה להגיב למה שאת אמרת, או לעניין הטכנולוגיה הזה. הנקודה היחידה שרציתי להעלות, והיא חשובה כבר, היו המבחנים של הפולנים, נכון? עדיין לא. אז זה כן חשוב. יש לנו חוסר מודעות, יש לנו חור במודעות של הורי סביון לנושא מה זה מסלול מכוננים, מי מתאים אליו, מי יכול. ההורים פשוט אומרים לעצמם, הילד שלי לא מספיק חכם.
צריך לעודד אותו מגשת.
צריך מודעות, צריך לייצר מודעות. עכשיו, זה חייב להיות הוועדים והמועצה והבית ספר ביחד. בית ספר עשה מה שהוא יכול. זאת אומרת, אני באמת בדקתי אצל הגיסות שלי, ההודעות הגיעו לכולם.
נכון, הגיעו.
אבל דפדפו אותם. כאילו זה לא רלוונטי לנו.
מה הבעיה שנייה? מה הבעיה לחלץ הורי ו' שנייה בזום?
נכון.
את כל הורי ו'.
אני אסביר.
אני רגע אעשה איזה שורק על המעבר לחטיבה, לנצל את הזמן.
קודם כל לא צריך לחלץ בזום, אנחנו עושים מפגש פנים מול פנים.
פנים מול פנים לא כולם יגיד.
רגע, דקה.
אבל בזום יותר קל.
שנייה, רגע. אנחנו שולחים את ההודעות ופונים לא רק דרך בית הספר, אוקיי? אנחנו עושים הצלבות. אנחנו שולחים גם דרך בית הספר. אנחנו שולחים גם דרך מרכזי המכוננים שהילדים הולכים אליהם לימי שליפה. אנחנו מנסים להגיע דרך הורים של ילדים מכוננים אחרים ששולחים בקבוצות הורים מכוננים, כולל קבוצות פייסבוק שמיועדות ל... רגע, דקה. יש שני דברים. אחד, הרבה פעמים הורים לא מודעים לא לקיומו של המבחן, זה הורים יודעים. עוד לא נתקלתי, חוץ מפעם אחת, אירוע אחד שבו נתקלתי באמא שפספסה כי הייתה בחול, אוקיי? חוץ מזה לא נתקלתי בהורים שבאו ואמרו לי, תשמעי, לא הייתי במבחן כי לא ידעתי עליו או לא ידעתי בזמן, אבל...
לא חשבתי שאני צריך לגשת אליו.
לא, אבל רגע, שנייה. הרבה פעמים הילד אומר, אני לא רוצה, תעזבי אותי, אני לא אוהב ללמוד, אני לא רוצה, וזו זכותו. הרבה פעמים כשמדובר בסביון למשל, אוקיי, ביישוב הזה, הילדים אומרים, אני רוצה להישאר עם החברים שלי, אני לא רוצה ללכת, אני לא רוצה כיתה אחרת עם ילדים שאני לא מכיר, אוקיי, ממקומות אחרים, אני רוצה להישאר עם הילדים שלי, חלקם עושים את מבחני המכוננים אחר כך בין זין לחטא, וחלק עוברים אותם ועוברים כיתה. אתגר אחד זה הנושא של מודעות, אתגר אחד זה הנושא של בנות, לעודד בנות לשם, והאתגר השלישי זה הנושא של לחשוב איך עושים הכנה, ואני אומרת, זה לא פשוט, כי השנה למשל תכננו לעשות את ההכנה, אבל אז, אגב, המקודמים
יחידים
בחודשיים.
מתי המבחן?
בינואר, עכשיו. והכנה
צריך לעשות הרבה
בתחילת ינואר, אוקיי? שזה פתאום, אתה יודע, כאילו, ואז מהר עשינו פגישה וכנס
כדי שלפחות את זה. רוב הדברים שטלי מדברת עליהם, החששות של הילדים ושל ההורים, החברתיים והתדמיתיים ולא משנה מה, בדיוק בשביל זה הערב הפתוח
מיועד. והילדים מדברים פה, וההורים...
הצוות מדבר, התלמידים מדברים.
לא, אבל אולי אם תעשו את הערב הפתוח, לא כהגדרה לערב מכוננים, אלא לתושבי סביון לעשות איזה זום, ערב חשיפה לחטיבה, באופן כללי לדבר על החטיבה לכיתות
ועליה. אבל למה, אבל יותר פשוט, עמי, יותר פשוט, למה לא להיכנס?
תקשיבי, זה בסוף?
טלי, למה לא להיכנס לאספת ההורים הראשונה בכיתה ו', נציג מהחטיבה שמספר? בסדר,
לשנים הבאות.
זה קהל שבועי, באים, הוא בא.
הרעיון שהיה לנו היה יותר מזה. הרעיון שהיה לנו בנות ח' ביקשו בעצמם, אמרו אנחנו רוצות להכין את בנות ו' למבחנים האלה, אבל אז הודיע אגף המחוננים, אני מקדים בחודשיים, ועוד שבועיים
נסגר את הרשמה ולא...
אמי, יש שם שמה מוכרת שזה כבר עבוד. יש שם שמה
מוכרת שזה כבר עבוד.
לא, לא.
פיתות זין, על פיתות זין, אני
מבין. אנחנו צריכים לחשוב לקראת שנה הבאה איך מודדים.
למבחנים של פיתות זין, אפשר עוד להירשם?
לא רק יודעים, מאוד יודעים.
אני לא יודע. אני לא חושבת.
אני לא יודע.
זה לא שלא יודעים.
חושבים, יודעים ומעודדים.
שמתלבד בינו לבין עצמו.
אחוז המחוננים בסביון,
זה לא קטע לא יודע.
אבל אם הוא מתלבד, למה לא ירשום?
הוא
חושב
שהוא
יתקבל
להחליט
אם הוא הולך לזה או לא.
יש
עוד בעיה שלנו.
כן?
בשמאל או מימין, אם ביישובים אחרים הגיעו הורים ומפה לא הגיעו הורים, זאת בעיה שלנו.
אבל אם יש שיקוי שהורה או ילד יגיד, אני לא מחונן, היא אמרה, אני מכירה את הבן שלי. אבל אם אני אגיד לה, יש עכשיו מפגש הכנה או היכרות לחטיבה, באופן כללי היא תבוא, כי הבן שלה יעלה. והם יסבירו על זה שם, ואז יהיה כבר בבית כל הזמן.
כן, אבל מפגש הכנה לא עושים אותו
שלב כזה, עושים אותו... אבל איזושהי טעימה, משהו, איזה פרומו.
אבל זה לא אותו חומר, תקשיבי.
ברור לי, ברור לי, אבל לפחות שההורים ישמעו. לפחות לא
נעמה. מה ניכנס? מה שפות ההורים? זה הכי פשוט.
אבל אם המבחן בינואר, אז נכון,
אבל זה עכשיו היה
שאני יכולה...
אבל זה עכשיו
היה
שאני יכולה... זה לא היה בינואר.
קלי, אני יכולה להגיד לך עוד משהו.
מה שיכולה לעשות זה לבוא באספת ההורים שלך, לעלות ולדבר על זה באמת. זה נשמע לי, ואז
גם ללא קשר
מחוננים,
אני רוצה להגיד לכם.
וגם הילדים צריכים ללכת לילדים.
מה
הם לעצור? מה, הילדים? ללכת לספר לילדים.
זה הדברים
שאנחנו
עושים
במפגש
שלנו.
לא במפגש, הילדים ללכת לילדים.
כן, הבנתי.
שני ילדים, שילדים שווה, ללכת לבבים ולהליב אותם על זה.
דרך אגב, גם ללכת לשם.
כמו שבוחרים
את
זה, מיועדים לילדים.
זה
יסודי, ואתם ישירו לכם. זה יש. אבל לצהל אתם עושים, הבן שלי אוהב תיאטרון וקולנוע, אני כבר התחלתי לברר בחטיבות אחרות ולהדות מכל שיש לי. אנחנו לא מכירים, אני כבר מבררת בבן צבי כי יש להם מגמה תיאטרון.
אבל יעל אומרת דבר,
אנחנו פה,
למה המורים שלך בכיתה ארבע לא יכולים לאתר וכאילו לעודד אותם לגשת?
זה מה שעשו שנה שעברה, ישראל היה
עדיין.
שנה שעברה המחוננים לא היו
כבר מבררת בקריית אונו.
זה המפגש של הרשום. מה? אצל הבן שלי בדלת, אבל שנה שעברה,
כשהם
לא כולם, מעבר, עוקבנו את הנושא הזה של החשיפה והיכרות של שכבת וב, בכלל את החטיבה. וגם את מסלול המחוננים. מעבר לזה, מישהו שרוצה להעלות איזשהו נושא, או נושא קדימה שרוצה להעלות לוועדה הבאה?
קודם כל, לאחל הצלחה.
כן, בהצלחה.
בהצלחה
רבה. ברי, לסטיבן.
לסטיבן,
אליאב. אפרת.
אליאב, לאן
פניך? התחלתי לעבוד בביטוח, עשיתי שיפטינג.
מי שצריך ביטוח?
תיארשתי מהנוער, זהו.
אני מבטח את עצמנו ונחזיק לך.
זה
התאונות
של הרייזרים.
כן,
תאלי, אנחנו נשאר במאי.
תודה רבה.